הדיני רוח הם מתעסקים באנושות בכללה. על כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כלומר, אצל העמים יש סתירה בין הלאומיות לבין האוניברסליות. ואדם צריך לבחור האם הוא שם את מעייניו בענייני אומתו, או שהוא שם את מעייניו באנושות בכללה. הסתירה הזאת איננה פתורה אצל הגויים, אבל אומר כאן הרב, אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה טיפוסם בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים. בלי להיכנס לעומק דברי הרב, מה שאומר כאן הרב, זה שהאומה הישראלית, עד רבה, כשהיא עוסק במעשים טיפוסיים לה, ואין לך מעשים טיפוסיים לעם ישראל יותר מהמצוות, היא בזה עצמו עוסקת בתיקון העולם כולו, כך שאצלנו הסתירה בין לאומיות לאוניברסליות איננה קיימת, שהרי הלאומיות שלנו היא מלכתחילה תיקון העולם. אבל עדיין עדינו לעסוק השאלה הזאת לא הייתה תמיד כל כך מעשית. זאת אומרת, במהלך הגלות, במשך מאות שנים, שלעם ישראל לא הייתה כל אפשרות של השפעה מעשית על העולם הכללי, השאלה של האוניברסליות של היהדות הייתה שאלה תיאורטית. למי זה אכפת? כן? בסופו של דבר, היהודים צריכים לקיים מצוות, לגויים לא היה אכפת כל כך ממה שיש לנו לומר להם, ובדרך כלל כשדיברנו איתם, אז הדברים שלנו עובדו. למשל, מכוח הדברים שלנו קמו שני עיוותים גדולים, הנצרות והאסלאם. כך שאפשר לומר שהשאלה הזאת כמעט ולא הייתה מעשית. בדורנו אנו, שזכינו להקמת מדינת ישראל, חזרו התנאים המינימליים הנורמליים להשפעה אוניברסלית. הרי איך נאמר לאברהם אבינו? לך לך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. אם כן, יש פה שני מרכיבים, עליך להגיע אל הארץ ועליך להקים אומה. זאת אומרת, במילים אחרות, מדינה. ודווקא מתוך כך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז מאחר והקמנו מדינה, אם כן, חזרו אלינו התנאים, אפשר לומר, התנאים המינימליים המאפשרים לנו לגשת אל ההמשך של הפסוק, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כך שאפשר לומר, בשנים האחרונות, השאלה של מה שיש ליהדות לומר לגויים הפכה להיות שאלה רצינית, לא בגלל שהגויים נהיו יותר נאורים, אלא בגלל שלנו יש יותר אמצעים היום, וממילא כיוון שיש לנו יותר אמצעים, יש לנו גם יותר חובה. יש לנו חובה לטפל בשליחות האוניברסלית שלנו, וצריך לברר מה יש לנו לומר בנושא הזה. השאלה הזאת החלה להיות מעשית בחוגים קטנים, במיוחד אצל אחד מגדולי חכמי איטליה, בעיר ליבורנו לפני יותר מ-100 שנה, הלא הוא הרב המקובל, הרב אליהו בן המוזג. הרב אליהו בן המוזג היה ענק, תלמיד חכם גדול מאוד, וספריו לא כל כך ידועים, נכתבו בשלוש שפות, בעברית, בצרפתית ובאיטלקית, ולאחרונה נעשה מאמץ גדול על ידי הרב אליהו זיני להוציא לאור את כל משנתו של הרב בן המוזג, כמובן מבוארת ובהתאמה לקורא בן זמננו. יאמר שבכל זאת במאה השנים האחרונות רבים התעסקו בכתביו של הרב בן המוזג, אבל הרבה פעמים בצורה קצת מעוותת, לא באשמתו של הרב בן המוזג, אלא באשמת מי שתרגם או מי שפרסם את הדברים שלו. היה בעצם אפשר לומר, הסיפור התחיל גוי צרפתי קתולי ששמו אמה פליאר, שבמהלך החיפוש הרוחני שלו נכנס לבית כנסת בזמן תפילת הנעילה של יום הכיפורים. הדבר הזה עשה עליו רושם אדיר, הוא הרגיש שהשכינה עדיין נמצאת בישראל, מדובר לפני 120 שנה, כן? שהוא הרגיש שהשכינה נמצאת בעם ישראל, רצה להתגייר. פנה לאיזה רב בצרפת שאמר לו, לא, אני לא מגייר אותך, לא נראה לי שזה מתאים, אתה עדיין יותר מדי נוצרי. הוא נסע לאיטליה, פגש את הרב בן המוזג, הרב בן המוזג אמר לו, לעניות דעתי לא כדאי לך להתגייר, אני ממנה אותך, אני נותן לך שליחות, אני ממנה אותך בתור הכהן הגדול של דת בני נוח. אתה תייסד את אותה דת שהיהדות מדברת עליה, אבל שלא יצאה אל הפועל, והיא שלצידה של תורת משה, שהיא הדת של העם היהודי, צריכה לקום עוד דת אוניברסלית, שהיא פונה לאומות העולם. וזאת תהיה האחריות שלך לעסוק בזה. לשם כך גם נמסרו חלק מכתביו של הרב בן המוזג לאותו גוי. הכתב יד המקורי נמצא, אני חושב, במיקרופילים ברשותו של הרב אליהו זיני, אבל המהדורה שעשה אותו אמה פליאר הייתה מהדורה קצת מקוצרת, עם קצת השמטות, תוספות וכדומה, שכנראה ייתו את זה יותר לכיוון הנוצרי. אולי לא מדעתו כל כך, אבל אפשר לומר מתוך התת מודע שלו. אחר כך נעשתה מהדורה מקוצרת בשפה הצרפתית גם כן, שהיא זו שמצויה בחוץ על הארץ אצל היהודים, זאת המהדורה שלמשל קראתי בילדותי, ואחר כך המהדורה הזאת תורגמה בשיבושים ובעיוותים נוראים במוסד הרב קוק, כך שלקורא העברי בין זמננו כמעט ואין גישה אל ההגות המקורית של הרבן המוזג, מלבד עוד ספר שהוא כתב שגם הוא עובד על בתרגומים, נקרא מוסר יהודי ומוסר נוצרי, יצא לאחרונה גם כן מחדש על ידי הרב זיני. על כל פנים, הרעיון שצריך לבנות דת שתספק את הצרכים הרוחניים והמעשיים של האנושות הכללית, זאתי דאגה עתיקה של חכמי ישראל מאז ומעולם. האמת היא שזה כבר מתחיל מפסוקי התורה, הלכות רבות נאמרו על זה. הרמב״ם הוא המקור העיקרי שאסף מתוך דברי רבותינו את הדברים, אבל עדיין הדברים לא לגמרי ברורים. בדורנו הנושא עלה מחדש, יש על זה מספר דיונים, אני רוצה לציין בין היתר את דבריו של אברהם ליבני, זכרונו לברכה, בספרו שיבת ציון נס לעמים, שגם כן עסק הרבה גם במשנתו של הרבן המוזג וגם בהיבטים הכלליים בכלל, על פי הרמב״ם במיוחד, של הדברים האלה. אז כל הדברים, כמובן זאת ספרות רחבה, עדיין לא מספיק רחבה, מן הראוי שיעסקו במחקרים בדבר הזה, כי כנראה זה מתחיל גם במידה מסוימת להיות מעשי בימינו, ואולי במהלך השיעור, אולי לקראת סוף השיעור, נדבר גם על ההיבטים המעשיים, מה נעשה בשטח של תורת או דת בני נוח בזמן הזה. קודם כל, מהו בן נוח? כן? בכלל אנחנו יודעים, יש יהודים ויש גויים. המושג של בן נוח הוא מושג אמצעי. זה כבר לא גוי, אבל זה גם לא יהודי. כן? אז מה זה? והשאלה היא גם על מה אנחנו מדברים. כלומר, יש פה שאלה גדולה, האם תורת בני נוח, מה שנקרא שבע מצוות בני נוח שכולם מכירים, אני מתאר לעצמי, האם זה המקסימום שאנחנו יכולים לתבוע מן האנושות, או שזה המינימום שצריך לתבוע מן האנושות? זאת שאלה גדולה. אנחנו נראה מתוך המקורות קצת מה יש לומר בנושא זה. אבל קודם כל, מהו בן נוח? אני מציע לצורך זה להביט במקור מספר 2 שמודפס לפניכם. לפניכם כך שיש לנו פה קצת הגדרות. מקור מספר 2 זה מדברי הרמב״ם ביד החזקה, הלכות מלכים פרק ח', הלכה י'. משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. טוב, זה קודם כל, שמה, זה פרופסור לוינס היה אומר שההתייחדות של היהדות גורמת דווקא לסובלנות. כלומר, המושג של עם סגולה הוא דווקא מושג שהוא היסוד של הסובלנות. כיוון שאתה עם סגולה, אתה לא מבקש מאחרים להיות עם סגולה. ואז יש לזה הגדרה דרך השלילה. עכשיו, יש פה תוספת שעליה יש הרבה מה לדבר. מניין לרמב״ם מה שהוא אומר כאן, וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה לקוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח, וכל מי שלא יקבל יהרג. הדבר הזה שנוי במחלוקת גדולה, הרמב״ן חולק על הרמב״ם, אומר שאין מקור לדברים האלה, ייתכן שבמהלך הלימוד נספיק גם להגיע לזה. הלכה י' א', כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. אז יש לנו פה הגדרה חדשה. עד עכשיו שמענו על גוי, על בן נוח, עכשיו אנחנו מגלים מושג שלישי, חסידי אומות העולם, והשאלה האם זה אותו דבר. לא ברור כל כך, בואו נראה. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. זאת אומרת, כדי להיקרא חסיד אומות העולם, לא די בזה שהוא מקבל על עצמו לקיים שבע מצוות, מה זה עושה? בדין, אלא לא די שהוא מקבל, הוא צריך גם להוסיף לזה אמונה. איזו אמונה? שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם הצטוו בהן. אבל, אם עשאן מפני אחרה הדעת, כלומר הוא פילוסוף גדול, והוא מקבל שלא צריך לעבוד אחר, לא צריך לרצוח, לא צריך לנעוף, אחד אומר, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם, הגרסה האמיתית, אלא מחכמיהם. כלומר, הוא לא מחסידי אומות העולם, אבל הוא מחכמי אומות העולם. לכאורה, דברים אלה של הרמב״ם סתומים ביותר, כי אז מה, הביאו מחכמיהם, ואז מה? יש לו חלק לעולם הבא? אין לו חלק לעולם הבא? מה? לא כתוב. לא ברור. סתום, נכון? סתום, ולכן המפרשים, כל אחד פנה לדרכו בדבר הזה. טוב, זה בינתיים, אני עוד לא נכנס לפרטים, אבל שימו לב שיש לנו כבר עכשיו מושגים מרובים. יש לנו סתם גוי, יש לנו בן נוח, יש לנו חסידי אומות העולם. כל זה בלי להיות יהודי עדיין. כן, אפשר, אם כן, שלושה אופנים של זהות אנושית. סליחה? כן, אבל הוא אומר, הוא די מזהה אותו, כלומר, כיוון שהוא חסיד אומות העולם, אז הוא גם גר תושב. נכון, זה מושג רביעי, אתה צודק. מה זאת אומרת, מה זה גר תושב? שמותר להושיבו בארץ ישראל. זאת אומרת, אם הוא לא גר תושב, הוא לא יכול לגור בארץ. אז פה נשאל השאלה, למשל, גוי שאיננו עובד עבודה זרה, ומקיים כל השבע מצוות לנוח, אבל איננו מאמין שזה בא ממשה. האם הוא יוכל לשבת בארץ ישראל או לא? לפי זה הוא לא יוכל. כן? עכשיו, בואו נראה במקור מספר 18. כן, זה הולך קצת רחוק, זה בעמוד הרביעי. דברי הריטב"א, הבאתי את דברי הריטב"א מכל הראשונים, בגלל שאצלו הדברים ברורים. רבינו יום טוב, בן אברהם על סבילי. כן, במקור מספר 18. דיבור המתחיל על מה גר תושב הוא, זה במסכת מכות, בפירושו במסכת מכות. שלושה לשונות נאמרו בגויים, גר תושב ובן נוח וגוי. גר תושב הוא שקיבל בבית דין של ישראל לקיים שבע מצוות שנצטוו בני נוח כדי איתה בעבודה זרה, ובזה מותר להתיישב בינינו ולזה נקרא תושב. וכיוון שקיבלן בבית דין הוא נקרא בשבע מצוות אלו מצווה ועושה. אגב, שימו לב שהוא לא מביא את התנאי של הרמב״ם, יש פה מחלוקת באמת, הוא לא מביא את התנאי של הרמב״ם שהוא צריך להאמין שזה בא ממשה. וחיה, כמו אחד כזה, אנו מצווים לאחיותו, כדכתיב, וחי אחיך עמך, ויש לנו כן מצווה לגרום שהגוי הזה יחיה. לא כך פשוט הדבר הזה, אבל במקרה הזה, כיוון שזה גוי טוב, אז יש מצווה גם לאחיותו. ואין צריך לנו לומר שאסור לנו לגרום לו שום תקלה, כיוון. וכל שכן, להורידו לבור. ובן נוח הוא שלא קיבלה מבית דין, אלא דקימלן שמקיים אותם מעצמו. והוא נידון בם כמי שאינו מצווה ועושה, כדכתיב, מדכתיב עמד וימודד ארץ, רב היתר גויים, כדיתה בבקמה ובעבוד הזרה. וחייה אין לנו מצווים להחיותו, וגם אין לנו להורידו בידיים ולא לגרום לו שום תקלה או קטלה, כיוון שסוף סוף עושה אותם, שאף שאינו מצווה ועושה, שכר יש לו קצת כדי איתתם. וסתם גוי, כשאומרים את המילה גוי, הוא שאינו זהיר לקיים שבע מצוות. כלומר, מדובר באדם שאיננו זהיר לא להרוג, או לא לנעוף, או לא לעבוד עבודה זרה, או שלא לאכול עבר מן החי, כלומר, זה אדם מושחח. כלומר, כשחזל אומרים את המילה גוי, הם מתכוונים לאדם שמן האומות, שאינו מקיים שבע מצוות. אומרים בן נוח, כיוון שהוא מקיים שבע מצוות, גר תושב שקיבל על עצמו בבית דין לקיים שבע מצוות. מדובר, אם כן, פה על שלוש מדרגות. הרמב״ם מוסיף שכדי להיקרא גר תושב, הוא גם צריך להאמין שזה בא מפי משה, מפי הגבורה. כפי שאמרנו, הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. במיוחד שדבר קצת פרדוקסלי יש כאן. הרי אנחנו יודעים מהם שבע המצוות. כדי לזכור שבע מצוות, זה דבר הכי פשוט שיכול להיות בעולם. זה שבע, זה מתחלק לשלוש וארבע. כן? שלוש ועוד ארבע, יש פה אנשים, אני יודע שיודעים מתמטיקה, זה שווה שבע. שלוש, הכוונה, שלושת המצוות שגם יהודי יהרג עליהם ועל יעבור, והם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שלושת האלה גם לגוי עשו. מה נשאר לנו? ארבע. ארבע זה א', ב', ג', ד', זה ראשי תיבות. א' זה עבר מן החי, ב' זה ברכת השם, כלומר, בשלוש הגי נהור לא לגדף, גזל ודינים. כלומר, א', ב', ג', ד', שהוא מצווה גם, דינים הכוונה שהוא מצווה שתהיה לו מערכת משפט. מה אתה אומר? זה כדי לזכור, כן. מה? כן. זה פטנט של רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו של רבי חיים מוולוז'ין, הוא זה שחידש את זה. כן, עכשיו, אולי רק לפני כן. כן. מה? מה קרה? טוב, יש הרבה שאלות, מה הן כל המצוות של הגויים? מה שכתוב שבע מצוות בני נוח, סליחה? לא. אתה רוצה, אני אתן גם תשובה לשאלה. שבע מצוות בני נוח, הכוונה, הגמרא אומרת במפורש, שזה המצוות שחייבים עליהם מיטה, אם הוא עובר עליהם, שהוא נהרג עליהם. אבל מצוות אחרות יש לבני נוח, וזה יש סוגיות שלמות. לגבי פרו ורבו, למשל, פשט הגמרא זה שגוי לא מצווה על פרו ורבו, אבל מבעל השאילתות משמע שהוא כן מצווה, אז לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. בכלל, לגבי רשימת מצוות בני נוח, יש הרבה מה לדבר, ואני לא יכול כאן, במסגרת המצומצמת הזאת, לעבור על הכל, אבל למשל, יש לנו כמה מקורות בגמרא, למשל במסכת חולין, שיש 28 מצוות בני נוח, ויש מקורות שכתוב בהם 30 מצוות בני נוח. מה? לא, עשה ולא תעשה. לא, שלא נהרגים על זה, אבל יש 30 מצוות בני נוח, והשאלה, יש מקורות שמשמע שקיבלו עליהם, יש מקורות שמשמע שעתידים לקבל עליהם, ויש מן הראשונים, במיוחד מהגאונים, שהביאו רשימות של ה-30 מצוות האלה. יש לנו רשימה שכתב רבנו סעדיה גאון, רשימה של רבנו שמואל בן חופני גאון, ורשימה של רבנו מנחם עזריה מפאנו. באיטליה במאה ה-16. ואם עושים חיתוך של כל המצוות, הרי יש הרבה מצוות שמקבילות, למשל, יש כאלה שמנו בתוך מצוות עבודה זרה, איסור עבודה זרה, כל מיני איסורים, איסור אשתה חוויה, ניסוך, כל מיני דברים כאלה, או איסור מחשף, יש כאלה שמנו גם מצוות כלאיים, וכו' וכו', מגיעים בסוף, אם עושים חיתוך של כל המצוות כולן, של מצוות בני נוח, מגיעים, לפי החשבון שאני עשיתי, ל-49 מצוות. 7 כפול 7. וזה רק מדובר על החיוב המינימלי. זאת אומרת שאם באמת רוצים לכתוב שולחן ערוך לגויים שהתעניינו מהן ההלכות שלהם, נצטרך להביא הרבה סעיפים ותתי סעיפים, ויתכן גם שער הציון ובור הלכה. כן? אבל זאת, כן, זה הרבה יותר רחב ממה שנראה במבט ראשון. למשל, כשהרמב״ם כותב הלכות עבודה זרה, הוא כותב, וזה כולל, 51 מצוות. אז מה שאצל הגוי הוא מצווה אחת, אצלנו הוא 51 מצוות. כלומר, כפי שכתבו כחלק מהאחרונים, 7 מצוות בני נוח הם כללים גדולים שנאמרו להם, בלא הפרטים. אבל זה לא שזה לא כולל הרבה פרטים, אם נצטרך פעם לכתוב את השולחן ערוך שלהם, או אם הם ירצו בעצמם לכתוב את השולחן ערוך הזה. כן.
אבל הגוי מחויב להיות בן נוח.
האם הגוי מחויב להיות בן נוח? התשובה היא שכן. הוא נצטוו. נצטווה, כן? נצטוו בני נוח.
וגרתושב?
האם הוא חייב להיות גרתושב? לכאורה לא.
לא,
לכאורה לא מצאנו. אבל להיות בן נוח הוא חייב.
אבל כדי להיות גרתושב זה הרבה דין.
כדי להיות גר תושב, הוא צריך לגשת לבית דין ולומר שהוא מקבל על עצמו 7 מצוות.
אז הוא צריך לגשת, אבל גם צריך שיהיה בית דין כדי שהוא יכול לגשת אליו.
מה הבעיה של בית דין?
בית דין של
יהודים?
הוא ימצא 3 יהודים ויגיד להם, אני מקבל על עצמי. כן, 3 יהודים זה בית דין. יש דעות לגבי אומה שלמה שמקיימת 7 מצוות, האם היא צריכה קבלה בפני בית דין. למשל הרב קוק באגרות ראייה טוען שלגבי האסלאם, אפשר לדון שזה כאילו שקיבלו בפני בית דין. יש מקום לדון בזה, זה לא פשוט. כן. לא, יש גם בלשון יחיד. בן נוח. כן, 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 אנחנו נראה הלכות שכתוב בהם בן נוח. מה הבעיה? בית דין זה 3 יהודים. דינים, מצוות דינים. כן, הוא צריך להקים מערכת משפט. כן. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, נגיד שלא היה בידו, כן? אדם לבד לא יכול להקים בית דין. אבל אם הוא בעלי האחריות בחברה, אז הוא חייב להתפל גם בבתי דינים. כן. כמובן שבתי דינים האלה צריכים להיות מוסריים, כי הרי גם בסדום היה בית דין. כן? אז זה לא נקרא שהם קיימו מצוות דינים. כן. טוב, פה נשאלת השאלה, אני רוצה פה, אמנם זה לא שאלה הלכתית כל כך, אבל יש לזה בכל זאת השלכות, לגבי אותו אדם שמקיים 7 מצוות מפני הכרע הדעת. אין, הוא לא מקבל שזה ממשה רבנו, או אולי הוא לא שמע על משה רבנו, הוא גר במקום רחוק, אבל הוא מתבונתו הגיע למסקנה שצריך לא לעבוד עבודה זרה, לא להרוג, לא לנעוף וכדומה. אגב, שימו לב שבשבע מצוות אין מצווה להאמין בשם. יש איסור לעבוד עבודה זרה, אבל אין מצווה להאמין בשם. מה שאין כן אצל היהודים, שיש גם איסור עבודה זרה וגם מצווה להאמין בשם. מה מונח מאחורי הדברים האלה? שאנחנו כנראה חוששים. כלומר, אי אפשר לדרוש מן הגוי אמונה חיובית בשם, כי אולי הוא יעשה מזה תיאולוגיה אלילית. אז אנחנו מעדיפים שהוא ימשוך את ידו מעבודה זרה, אבל לא שיגדיר דברים באלוהות. ולכן, כשהרמב״ם אומר שהוא צריך להאמין שזה בא מפי משה, יש פה איזושהי בעיה. טוב, בואו ננסה קצת להבין באמת מה קורה עם אותו אדם. האם יש לו חלק לעולם הבא או אין לו? כן. לפי היהודים? כן, לפי היהודים יש מצווה להאמין בשם. שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. ככה לפחות לדעת הרמב״ם. יש בזה מחלוקת, אבל דעת הרמב״ם והרמב״ן והזוהר שיש מצווה להאמין בשם שנאמר אנוכי השם אלוהיך. איך יכולה להיות מצווה להאמין במי שמצווה? זה עוד שאלה. אבל זה לא הנושא של השיעור היום. אבל זה בדיוק העניין, זה לא הנושא של השיעור. כן. אם זה היה הנושא של השיעור, הייתי מדבר על זה. טוב. בואו נראה אם כן אותו אדם שמאמין מפני הכרע הדעת. בואו נראה את מקור מספר 1. זה הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, סוף פרק י"ג. זאת אומרת, זה ההלכות האחרונות של הפרק הזה. מקובל לעשות שימוש לא צודק בהלכות האלה. משתמשים במה שכתב הרמב״ם כדי לומר שבחורי ישיבה לא צריכים ללכת לצבא, ואומרים שזה כתוב ברמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, וזה לא כתוב. אני פשוט אקרא ואני אראה אם זה כתוב. אתם תראו שזה לא כתוב. הלכה י"ב. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך. הובדלו מדרכי העולם, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. אם כן, מה אנחנו לומדים על שבט לוי? שמאחר והוא עוסק בדעת השם ובהוראת דרכי השם, לכן הוא לא נלחם, והוא לא נוחל בכוח גופו, והקדוש ברוך הוא מזכה אותו בפרס, כן? אני חלקך ונחלתך. זה הלכה שנוגעת לשבט לוי. הלכה י' ג'. אגב, לאיזה מלחמה שבט לוי לא יוצא? למלחמת הרשות כמובן, מלחמת מצווה ודאי שהוא יוצא. כן, הרי זה הלכה מפורשת, למלחמת מצווה הכל יוצאים. הלכה י' ג', ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. מי זה? זה אפילו גוי, נכון? פה נאמר על גוי. אז ברור שגוי, אנחנו לא נחייב אותו להגיע לצבא שלנו, כן? אבל בכל מקרה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו. זאת אומרת שיש לו דעת רחבה, יש לו שכל גדול. ומה הוא מבין מכוח שכלו? שהוא צריך להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו. לדעה את השם. והלך ישר, כמו שעשה הוא האלוהים. ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה, אגב, לא מדובר ש... בינתיים אני לא ראיתי שהוא פטור מהצבא, כן? אבל הוא פשוט פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים. מאיפה הוא לקח את זה הרמב״ם? אני אומר את זה על גוי. נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולמי עולמים. אם כן, מה זה נקרא לעולמי עולמים? שיש לו חלק לעולם הבא. במה זה מותנה? בזה שיבינו מדעו שהוא צריך להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו. ויזכה לו בעולם הזה, זה אגב הוכחה שהמשפט הקודם מדבר על עולם הבא, דבר המספיק לו. זאת אומרת שהיא לא פרנסה טובה. כמו שזיקה לכהנים ללווים. בינתיים אני לא ראיתי שהוא פטור מהצבא. לא כתוב. עכשיו, מה הדוגמה שמביא דוד, שמביא הרמב״ם? הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי אתה תומר גורלי. שאלתי הקטנה, במה עסק דוד כל החיים שלו? במלחמות. כמה מלחמות? 18 מלחמות. כן, אם תספרו בספר שמואל, תראו שדוד לחם 18 מלחמות. ודווקא ממנו מביא הרמב״ם אותו רעיון, אותה ראיה לזה שגם מי שלא משבט לוי, השם הוא חלקו ונחלתו. לא מצאנו שדוד המלך היה פטור מהצבא. כן. כן. למה? אבל הוא מדבר פה על גויים, מה אני אעשה? הוא מדבר על גויים, אין מה לעשות. זאת אומרת, עכשיו, מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה? נתקדש קודש קודשים. כן? אני רוצה להבין, באמת פה הרמב״ם לקח את זה. קודש הקודשים זה גם מקום. יש מקום שקוראים לו ככה, נכון? אז אמרו, בגמרא, במסכת בבא קמא, במסכת בבא מציע, שרבי מאיר אמר, זאת התורה, אדם כי ימות אשר יחיה, אשר יעשה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוויים וישראלים אל תפקן, אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. אז הביטוי כהן גדול שייך לקודש הקודשים. שמה התוספות שואלים למה לא אמרו יותר מכהן גדול. בגלל שהתורה עליה נאמר יקרה היא מפנינים, מי כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כיוון שגוי לא יכול לעסוק בתורה ממש, אלא הוא עוסק בתורה שלו, לכן הוא רק ככהן גדול, אומרים התוספות, ולא יותר מזה. וזה מה שאני חושב שזה המקור של הרמב״ם, שאומר לקדש קודש קודשים. עכשיו, שמה יש לנו ספק בהבנת הרמב״ם, יש פה במקור מספר 6. זאת שאלה, שזה חלק משובה ארוכה של הרמב״ם, על כמה שאלות ששאל אותו רבי פנחס הדיין מאלכסנדריה. יש אומנם מפקפקים לגבי נאמנותה של האיגרת הזאת, אבל הרמב״ן ראה את האיגרת הזאת כאמיתית. אז בכל זאת, הרמב״ן זה מקור. בואו נראה. ומה ששאלת על האומות, הווה ידוע, דרחמנא ליבא באה, ואחר כוונת הלב הם הדברים, ועל כן אמרו חכמי האמת, רבותינו עליהם השלום, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, אם השיגו מה שראו להשיג מידיעת הבורא יתברך, והתקינו נפשם במידות טובות. כך הוא אומר. הוא לא אומר שמה שצריך דווקא מפי משה, אבל בכל זאת, בהלכות מלאכים הוא כתב שכן צריך להאמין שזה מפי משה. ואין בדבר ספק שכל מי שהתקין נפשו בקשרות המידות וקשרות החוכמה באמונת הבורא יתברך, בוודאי הוא מבני העולם הבא. ועל כן אמרו חכמי האומות, חכמי האמת, רבותינו עליהם השלום, אפילו גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, וכל עצמו של דבר והמגמה בתורת משה רבינו עליו השלום, תיקון הנפש לבורא יתברך, כמו שאמר דוד, שיביתי השם לנגדי תמיד כי ממיני בא למות. ולא נשתבח משה רבינו אלא בכך, והאיש משה ענב מאוד, והוא סוף כשרות הנפש. וכן אמרו חכמי האמת, רבותינו עליהם השלום, מאוד מאוד ויש על רוח, וכבר עירה מעשה בחכם אחד פילוסוף גדול שהיה הולך בספינה, טוב, זה סיפור שלם, נדלג עליו. ובואו נראה את השורה האחרונה של האיגרת שמה, ועיקר הכל שאין שום דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, הנה שוב אותו ביטוי שיש בהלכות שמיטה ויובל, אלא ידיעת הבורא יתברך. אז כך שנראה שאכן המילים האלה של הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל מכוונות לגוי. אבל מדובר בגוי מיוחד מאוד, בגוי ש... השיג את הדעת אלוהים, ולכן יש לו חלק לעולם הבא. אז אם כן, בואו נחזור למה שהרמב״ם כתב בהלכות מלאכים במקור מספר 2. איך יכול להיות שהוא אומר שזה תלוי בזה, שהוא יאמין שהדברים באים מפי משה רבנו עליו השלום? טוב, נצטרך בשביל זה לעשות קצת טיול במקורות. הבה נראה קודם כל את מקור מספר 5. מקור מספר 5, אלה הם דבריו של הרב קוק, באיגרות. איגרת שהוא כתב לרב משה דוקטור זיידל, ככה הוא היה קורא לו, השם העברי, קורא הרב משה, השם הלועזי דוקטור זיידל, הרב משה דוקטור זיידל. מי זה היה הרב משה זיידל? הוא היה יהודי שלמד בישיבה בליטה. הוא וחברו, החברותה שלו, הרב בנימין מנשה לוין, זה שכתב לימים את אוצר הגאונים. והם היו שני בחורי ישיבה עם שאלות באמונה. באותם הימים לא היה מכון מאיר, ולכן הם היו שולחים את השאלות שלהם לרב קוק. הוא היה מכון מאיר של אותם הימים, והוא היה עונה. אגב, הוא היה עונה אחרי שנה שלמה הרבה פעמים. זאת אומרת, אנחנו רואים בתאריכים של האיגרות, שהרבה פעמים הוא היה עונה להם אחרי שעברה שנה, כי לא היה לו זמן לענות. אבל כשהוא היה עונה, זה היה תשובות ארוכות מאוד. יש משל, אחת התשובות, זה באיגרת שין עין תת. אז תשובה מאוד ארוכה בענייני הבחירה החופשית, עמוקה מאוד. אני הכרתי תלמיד חכם שהכיר את דוקטור זיידל, ואמר לו, תראה, כיוון שזה נשלח אליך, אני רוצה ללמוד את זה איתך. הוא אומר, וגם אני לא הבנתי. טוב, ברוך השם, היום אנחנו לומדים את הדברים האלה. עכשיו, מכן, שמה זה חלק מאיגרת ארוכה שבה הרב קוק מתייחס לשאלותיו של דוקטור זיידל, אחת מהן לגבי חסידי אומות העולם. כן, כתוב כאן וחסידי און, אז זה טעות, זה חסידי אוה, כן? אומות העולם, שכתב הרמב״ם, שאם עשה אותם מאחרה הדעת אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. הנה הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם, זה ידוע, זה מובא בשאלות ותשובות מהר"ם על אשכר, וגם מובא בספר כבוד אלוהים לרבי שם טוב, אבן שם טוב, שהגרסה האמיתית ברמב״ם זה אלה מחכמיהם, וגם ככה נמצא בכתבי יד בימינו. ודעתי נוטה. עכשיו פה החידוש העצום של הרב קוק, שצריך באמת לברר מאיפה הוא לקח את זה. ודעתי נוטה. שכוונת הרמב״ם היא, שמעלת יש לו חלק לעולם הבא, או יש להם חלק לעולם הבא. הביטוי הזה, כשאומרים על מישהו, יש לו חלק לעולם הבא. האם זה שבח או זה לא שבח? למשל, אם אני אומר על מישהו, תשמע, האיש הזה ממש צדיק. הוא יכול היה לקייס את הזקנה הזאת, והוא לא עשה את זה. הייתה לו הזדמנות לגנוב, והוא לא גנב. תראה איזה צדיק. זה לא מעלה גדולה. אז אומר כאן הרב גם כן, מעלת יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. אין פה כתוב ירושה, אבל צריך להגיד ירודה מאוד. אבל פי שהיא גם כן טובה גדולה. אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי הארצות שבישראל זוכים לה, היא לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה, עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא, שלא גברו במושכלות. כי אם קיבלו האמונה בתמימות רגשי לבב, והתנהגו בדרך ישרה על ידי מה שקיבלו, שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. אבל מי שעל ידי הכרע דעת זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב ומלא תבונה. הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה גדולה מאוד. ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא, כי אם הוא עומד במדרגה קדושה, שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, לפי הרב קוק, כשהרמב״ם אומר על חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, זה מדרגה נמוכה. מי שעושה את הדברים מפני הכרע הדעת, זה באמת אדם גדול מאוד, שאי אפשר להגיד עליו יש לו חלק לעולם הבא, כי זה ביטוי מבזה. חידוש גדול. אבל הרב מביא גם, מרגיש את התעוזה שיש בפירוש הזה, ולכן הוא גם מסביר פירוש נוסף. וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשוטם, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה מקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות. כלומר, כשאתה עושה את הטוב על פי תורה, אז המדרגה שאתה מגיע אליה נקראת עולם הבא. ויש מעלות אחרות שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא. ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, הוא מסתגל למי שמקבלה בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל מעלות אחרות מצוירות בכל פילוסופיה כדרכה. חידוש גדול מאוד של הרב, יוצא לפי זה שאדם יכול לזכות לחיי העולם הבא, או לדבקות רוחנית עליונה, גם בלי לקבל שהמצוות האלה באות מתורת משה, ויש לזה קצת יסוד לכאורה בדברים שראינו בהלכות שמיטה ויובל, ובאגרות הרמב״ם במקור מספר 6. עכשיו, מעניין שמרן הכסף משנה, שכחתי להקפיד שידפיסו את זה, ביקשתי שידפיסו ושכחו. הכסף משנה, מרן רבי יוסף קארו, כותב שדברים אלה של הרמב״ם, שהוא כתב שצריך להאמין שהמצוות באות מפי משה, את זה הרמב״ם כתב מדעתו. כיוון שמרן הבית יוסף לא מצא מקור, אז הוא אומר שדברי הרמב״ם נכתבו מדעתו הרחבה ונכוחה היא. אומר, הרמב״ם יודע מה שהוא אומר, למרות שלא מקור. הדברים האלה אינם פשוטים כלל וכלל, ובימינו נמצאו מקורות. נמצאו מקורות לדברי הרמב״ם, והשאלה מהו המקור מבין כל המקורות. נא להסתכל במקור מספר 3. משנת רבי אליעזר. מה זה משנת רבי אליעזר? זה מדרש שיצא לאור בשנת תו רש צדי דלת, כלומר 1934, בניו יורק. עם הקדמה גדולה באנגלית. על ידי חכם אחד בשם מנלאו. הספר הזה, עם כל חשיבותו העצומה, אי אפשר היה להשיג אותו עד לפני שנתיים. לפני שנתיים הוציאו אותו מחדש לאור, במהדורה המותאמת לבני תורה. כלומר, היא פחות טובה, אבל זה מה יש. כן? כי שמה, מה? הורידו את כל ההקדמה המדעית, כי אמרו שזה לא מתאים לבני תורה לקרוא הקדמות מדעיות. הורידו את כל, את כל ההערות, כי זה לא מתאים לבני תורה לקרוא הערות, והוסיפו כמה דברי מוסר ששמעו מפי כמה ראשי ישיבות. על כל פנים, אפשר בכל זאת למצוא את הספר. לא, זה לא קשור לפרקי דרבי אליעזר כלל וכלל, זה מדרש בפני עצמו, נקרא משנת רבי אליעזר ברבי יוסף. מה? המהדורה המקורית, אתה יכול למצוא את זה בספריות. יש למשל מכון מאיר, יש. אתה רוצה. אתה יכול לצלם. זה לא סוד. טוב, על כל פנים, אבל הטקסט עצמו לא שונה. כן, בין במהדורה של טרפש צדי ד', גם במהדורה של לפני שנתיים, אותו טקסט. אז מה כתוב במשנת רבי אליעזר? זה במהדורה המקורית בעמוד 121. איפה זה במהדורה של היום? לא יודע. טוב. שם יש ביטוי כזה. הפרש בין חסידי ישראל. אגב, המדרש הזה הוא מדרש עתיק מאוד. כנראה נכתב עוד בזמן הגמרא. אבל יש שם דברי תנאים חשובים ביותר שמשמשים כמקור להרבה הלכות סתומות ברמב״ם. הפרש בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם. חסידי ישראל אינם נקראים חסידים עד שיעשו כל התורה, אבל חסידי אומות העולם, כיוון שהם עושים שבע מצוות שנצטוו בני נוח, הן וכל דקדוקיהן, הם נקראים חסידים. במה דברים אמורים? כשעושים אותן ואומרים מכוח שציווה אותנו, אבינו נוח מפי הגבורה אנו עושים. שימו לב שיש פה הבדל גדול מאוד בין דברי הרמב״ם לבין המשנת רבי אליעזר. הרמב״ם אמר שהם צריכים להאמין שזה בא מפי משה. וכאן הם צריכים להאמין, לפי המשנת רבי אליעזר, שזה בא מפי אבינו נוח. ייתכן שזה תלוי במחלוקת בין חכמים לרבי יהודה במסכת חולין. יש מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, מדוע אסור לנו לאכול גיד הנשה. האם בגלל שככה נצטווינו בימי יעקב אבינו, או בגלל שנצטווינו מפי משה, מפי הגבורה. יש לזה אפילו השלכה הלכתית. אם אני, למשל, מסיבות של פיקוח נפש, צריך לאכול גמל, מצב, נקלעתי למצב של פיקוח נפש. אין לי ברירה, אני במדבר, כל מה שיש לי לאכול זה גמל. האם אסור לי לאכול מגיד הנשה של הגמל או לא? אז לפי רבי יהודה אסור, כיוון שאבותינו בני יעקב כבר קיבלו על עצמם מצוות גיד הנשה כשעדיין הגמל היה מותר, ולכן האיסור הזה נשאר לדורות עולם, ואילו חכמים אומרים לא, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, ולכן התורה כשהיא אסרה לאכול גיד הנשה, אסרה לאכול רק מבהמה שממילא מותר לך לאכול, אבל מבהמה שאסור לך ממילא לאכול, ודאי שהתורה לא צריכה לאסור, ולכן אתה לא צריך להקפיד לא לאכול גיד הנשה של הגמל, וכך ההלכה כחכמים באמת. אז, ולכן השאלה היא באמת מאיפה אנחנו מקבלים מצוות. האם למשל בני נוח מקבלים מצוות מפי נוח או מפי משה? אז כיוון שהרמב״ם פוסק כחכמים ולא כרבי יהודה, לכן הוא אומר מפי משה. המשנת רבי אליעזר יכול שהוא פוסק כרבי יהודה. כן.
אבל איך הם יכולים לבוא לזה ביטוי, לבוא לזה אמונה, שמה שנאמר מפי נוח, אלא בלי תורה
ש... למה לא? אם יש להם מסורת. זאת אומרת, הרבה עמים יש לך שיגידו, יש לנו מסורת מפי אבותינו שכך הקדוש ברוך הוא ציווה. יכול להיות. טוב, זה כן, אבל אני אומר, הוא שואל... כן, זה גם, זה דרך התנ"ך, אפשר לומר. כן, הנוצרים והמוסלמים זה דרך התנ"ך. לפחות לגבי הנוצרים, לגבי המוסלמים, באמת ספק גדול. כן.
ההתייחסות שלהם, בסופו של דבר לנוח, זה צריך לעבוד בתורת משה?
אז לא, לא, לא. אתה שואל, האם ההתייחסות אליהם אל נוח צריכה להיות מפי תורת משה? לפי משנת רבי אליעזר, לא. לפי הרמב״ם, כן. יכול להיות. למה? לא שמעת איזה גוי שיש לו מסורת מפי אבותיו שכך צריך לעשות? יכול להיות. על כל פנים, ואם עשו כן, הרי הן ירשו העולם הבא כישראל. ואף על פי שאינם משמרים את השבתות והמועדות, שהרי לא נצטוו עליהם. אבל אם עשו שבע מצוות ואמרו מפי פלוני שמענו, או מדעת עצמן שכך הדעת מכרעת, זה הביטוי של הרמב״ם, או ששיתפו שם עבודה זרה, אם עשו כל התורה כולה, אין לוקחין שכרן אלא בעולם הזה. אז כך, אם באמת אנחנו נקבל שהמשנת רבי אליעזר הוא מקורו של הרמב״ם, יוצא שגוי שמקיים שבע מצוות מפני הכרע הדעת, אין לו חלק לעולם הבא, אלא הוא מקבל את שכרו בעולם הזה בלבד. אבל אז יש קושי גדול. הקושי העצום הוא מדוע הרמב״ם לא אמר את זה. לכאורה הרמב״ם היה צריך להגיד, אם הוא עשה מפני הכרע הדעת, אינו אלא מחכמיהם, ואינו מקבל את שכרו אלא בעולם הזה. הרמב״ם לא היה צריך להשאיר את הדברים עמומים ולא ברורים. לכן נראה שלרמב״ם הייתה גרסה אחרת במדרש הזה. וזאת מניין לי? יש מדרש אחר שמובא בספר תולדות אדם. נא להסתכל במקור מספר 4. מה זה ספר תולדות אדם? זה ספר קטן, מלא מלא חידושים, שנכתב מסביב לדמותו של רבי זלמן מוולוז'ין. מי הוא רבי זלמן מוולוז'ין? הוא אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. היו מכנים אותו בשם רב זלמלה. הוא נפטר בגיל 37. הוא היה גאון עצום, ועליו אמר רבי חיים מוולוז'ין שאם הוא היה חי בזמן התנאים, היה גם כן נחשב לחכם. הוא אומר על זמן האמוראים, סליחה. שאם הוא היה חי בזמן האמוראים, היה גם כן נחשב לחכם. אז שם מסופר בספר הזה תולדות אדם על פגישות שהיו לו לאותו חכם רבי זלמן עם כמה חכמים ששאלו אותו שאלות. וכאן אחד הסיפורים האלה. יסף עוד החכם לומר, כתב רבנו בהלכות מלאכים פרק א', לא, זה לא פרק א', פרק ח', הלכה י' א', כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן וכו', אבל וכולי, ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, ומעולם אני משתומם ומתפלא על דברי רבנו האלה, איך יקרא איש העושה מעשים ישרים כאלה מפני הכרע דעת שוטה או בן לא חכם, שוב אני כוסף ומשתוקק לדעת מבטן מי, כלומר מה המקור, יצאו הדברים האלה לרבנו הגדול. ורבנו זלמן ענה אל החכם הזה, דע אחי, כי מקור הדברים האלה לא נפלא ולא רחוק, והראה לו מדרש מפורש. עכשיו, המדרש הזה לא הגיע לידינו, אבל ידוע שבבית המדרש הזה של רבי זלמן היו מתעסקים הרבה בכתבי יד של מדרשים, שחלקם גם הגיעו לידינו בזכותם. וכך הוא מביא, אמר רי. מה זה רי? זה יכול להיות רבי יהושע, זה יכול להיות רבי יוסף, זה יכול להיות רבי יהודה. חסידים, כלומר, כמובן חסידי אומות העולם, שמענו שיש להם חלק לעולם הבא. חכמים לא נתפרש לנו. איזה הוא חסיד? זה המקבל עליו שבע מצוות מפני שהם כתובים בתורה. חכם זה העושה אותם מפני שיקול דעתו עד כאן. כלומר, מה אומר המדרש? המדרש אומר במפורש, חסידים לא נתפרש. סליחה, כן, חכמים לא נתפרש לנו. זאת אומרת, המדרש הזה, שמובא על ידי רבי זלמן מוולוז'ין, חולק על המשנת רבי אליעזר. במשנת רבי אליעזר הוא אומר שאין לו חלק אלא בעולם הזה בלבד. אבל לפי המדרש השני שמובא בתולדות אדם, לא נתפרש. וזה בהכרח בעצם מתאים לדבריו של הרב קוק, שאומר שהמעלה של מי שמקיים שבע מצוות מפני הכרע דעתו, היא מעלה סתומה, שאיננה מפורשת בתורה, אלא יש דרכים אחרות, כל אחד לפי הפילוסופיה שלו. כן, מה? מה? כלומר, אין בתורה מילים כדי לתאר את המעלה הזאת. מה? מה הבעיה? כי?
מה שכתוב פה זה לכאורה כאילו מוריד מזה, אלה יש להם חלק
לא בא, לא נתפרש. השאלה מה פירוש לא נתפרש? אז הרב קוק בעצמו התלבט בזה. האם לא נתפרש כי מעלתם עוד יותר גבוהה, או לא נתפרש כי אין להם אותה מעלה של עולם הבא, אבל יש מעלה בכל זאת. ברור? הרי לפחות לפי דברי הרמב״ם, מתוך דברי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, משמע שיהיה השם חלקו לעולם ולעולמי העולמים. מה הבעיה שלך? מה? רגע, אתה לא מקבל? תגיד שאתה לא מקבל, אני רוצה להבין למה. טוב, על כל פנים זה לגבי החלק לעולם הבא. יש אם כן מדרגות כאלה של חיי העולם הבא שאפשר לזכות עליהם על ידי דבקות אלוהית עליונה. השאלה היא, מה אנחנו מבקשים מן האדם הזה? בואו נחזור עכשיו קצת יותר לקרקע לגבי מספר המצוות. אני אמרתי לכם לפני כן שיש בערך כ-49 מצוות שהן בעצמם כללים גדולים. השאלה היא, האם אי אפשר יותר מזה? כן, ברור לכאורה, לפי ההלכה, ששבע מצוות בני נוח זה המינימום. אבל מי אמר שזה המקסימום? בואו נראה עדיין בעמוד 2. מה? מה הבעיה? בבקשה, מה השאלה?
קצת הוכחה למה ששאלת אמרת קודם, שזה הוכחה כאילו למעלה יותר נמוכה.
למה?
זה ששאל את רבי זלמן, הוא שאל אותו איך יקרה הבן אדם הזה שותה, עובד
לו חושב. לא, זה בגלל...
אז הוא אמר לו, הנה, קצת לך מקום.
כן, 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 לא, לא. רגע, יש פה שתי בעיות. מדוע קורא לו שותה, ובית מה המקור? עכשיו, התשובה ללמה קורא לו שוטט, בגלל שיש טעות בגרסה. הרי אנחנו יודעים שהגרסה האמיתית ברמב״ם איננה ולא מחכמיהם, אלא הגרסה היא אלא מחכמיהם. אז זה כבר פותר את הבעיה של רבי זלמן. ואז ממילא אתה משוחרר להסביר, לא נתפרש, כמו הרב קוק. טוב, בואו נתקדם קצת. בעמוד 2, אתם רואים, למעלה כתוב הלכת ת. הלכת ת זה לקוח גם כן הלכות מלאכים לרמב״ם. כתוב כאן עקום שעסק בתורה, זה טעות של הצנזורה. כן, כתוב גוי, במקור היה כתוב גוי. גוי שעסק בתורה חייב מיתה. לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהן בלבד. לפי זה אסור לו לתת צדקה. נכון? אסור לו לתת צדקה, ככה זה יוצא. אם הוא ייתן צדקה, אוי ואבוי לו. כן, זה מצוות טבעיות. אבל נגיד, הוא ירצה להקריב קורבן לשם. יוכל או לא יוכל? לכאורה אסור. וכן גוי ששבת, אפילו ביום מימות החול, אם עשה הוא לעצמו כמו שבת, חייב מיתה. ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו. כללו של דבר, אין מניחין אותן לחדש דת, ולעשות מצוות לעצמן מדעתם. אלא, או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מקין אותו ועונשין אותו ומודין אותו שהוא חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג. כלומר, עושים לו כאילו, מפחידים אותו. אז יוצא לפי זה ששבע מצוות זה גם מינימום וגם מקסימום. לא יוסיף ולא יגרע. אם הוא יעשה עוד מצווה אחת, אוי ואבוי לו. יגידו לו שהוא חייב מיתה, יתנו לו מכות וכו'. כן, אבל לכאורה להוסיף מצוות נוספות אסור לו. בואו נראה הלכה י' שהיא לכאורה אומרת את ההפך הגמור. כן, מה אתה אומר?
מתן תורה זה הזמן שמתחיל כל המצוות של דת בני נוח, או שזה קשור ללפני, יש פה עניין של...
דת בני נוח זה משהו קדום הרבה יותר. זה מתחיל מהאדם הראשון. מאיפה לקחו את זה?
כן.
לא, יש פסוק שלמדו ממנו. הפסוק הוא קצת משונה, כן?
אבל זה פסוק, נתן לי תורה שכתב.
נכון.
כן, מתן תורה.
לא, הפסוק הזה נכתב לפני מתן תורה. נאמר לפני מתן תורה. זה הפסוק יום ולילה לא ישבוטו, שנאמר מיד אחרי המבול. אז מזה למדו שאסור לו לשבוט. כן.
המעמד של אברהם אבינו לפני ההתגלות.
נו, אז הוא הבן נוח.
הוא בן נוח.
נכון. כן, בבקשה. אז לפי הרמב״ם זה כן נקרא. לפי הרמב״ם, אם הוא שובד באמצע השבוע, נגיד הוא מחליט שכל יום רביעי הוא עושה לו יום מנוחה, מסיבות דתיות זה צריך להיות, לא נותנים לו.
בשבת כמו של
יום תפעים? לא, הוא עושה יום מנוחה. משל יום ראשון של הנוצרים או יום שישי של המוסלמים, לפי הרמב״ם לא נותנים לו. נכון? מה? לא נותנים לו, כלומר הרמב״ם לפחות, זה לא כדעת רשי, רשי יש לו פירוש אחר לזה, אבל דעת הרמב״ם היא שאסור לו לחדש דת. כן, מה קרה?
זה
של ההגדרה. אני רוצה להגיד משהו. הגוי שמקיים שם זווי נוח, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות.
נו.
אז למה הוא לא קונה סיכה של צדיק במקום חסיד? תמיד למדתי שחסיד זה לא דווקא...
חסיד זה יותר גדול.
כן, אבל חסיד זה לא דווקא מסתפק
בירושה שלו. לא, אמרנו שחסיד זה מי שלא רק שהוא מקיים, אלא הוא גם מאמין שזה מפי משה.
אה, בגלל
שזה... כן.
כן, אם
רמב"ם
סובר,
שאם
הוא מוסיף יום
למחרת,
אז הוא מוסיף יום לבן נוח.
לא, הוא לא אמר שהוא לא בן נוח. הוא אומר ש... גוי אסור לו, לפי הרמב"ם, להוסיף על מצוותיו.
אז זה אומר שהוא מוסיף יום לבן נוח. זה לא מקיים.
למה? מה זה קשור? אבל אתה שוב טועה בהגדרה. אתה אמרת שלפי הרמב״ם, גוי ששומר שבת, הוא כבר לא בן נוח. איפה זה כתוב?
לא שומר
שבת. אמרת שלפי הרמב״ם, גוי ששומר שבת, לא נקרא מקיים שבע מצוות. איפה ראית את זה ברמב״ם? הוא לא כותב שהוא לא מקיים שבע מצוות. עכשיו, יש פה לכאורה סתירה לכל מה שאמרנו מההלכה מיד הסמוכה לזה, הלכה יוד. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אמרת, לפני כן אמרת לי שאסור לו להוסיף מצוות, ועכשיו אתה אומר לי שמותר לו להוסיף מצוות, ולא רק שמותר לו להוסיף, אלא הוא יכול להוסיף כהלכתה. לעשות בדיוק, רוצה לאכול מצה בפסח, מותר לו, ומותר לו גם להקפיד על כל ההלכות, כל החומרות. מה? זה התשובה. התשובה היא שבהלכה ת' מדובר על גוי, ובהלכה י' מדובר על בן נוח. כלומר, גוי זה מי שלא מקיים אפילו, אתם זוכרים את ההגדרה ברטב"א. לא רק שהוא לא קיבל, הוא גם לא מקיים שבע מצוות. האיש הזה רוצח חופשי, נואף חופשי, עובד עבודה זרה, לבעיות. והוא רוצה פתאום לקיים את מצוות השבת, או להוסיף לו מצווה. זה אנחנו אומרים לו, תראה, אם אתה תעשה את זה, אתה תוסיף את השחיתות שלך בתוך מצוות התורה. אתה תקים איזושהי מערכה דתית שתתחרה בתורת ישראל. לא נותנים לך את זה. אלא מה? קודם כל שבע מצוות, ולא יותר. אם הוא כבר הופך לבן נוח, זאת אומרת, מי שקיבל על עצמו בפני בית דין לקיים שבע מצוות, עד רבה, הוא רוצה להוסיף, ברוך הבא, יוסיף. מובן? כן.
איזה אינטרס יש לו להישאר בן נוח? אם הוא מקיים מצוות וזה...
אתה שואל שאלה יפה מאוד. אתה שואל שאלה יפה מאוד. איך אדם יכול להכיר בזה שמרכז האמת נמצא במקום אחר ובכל זאת יישאר בחוץ? נכון? כלומר, איך יכול להיות אדם? זה באמת, זה שאלה אם המעמד הזה הוא בכלל אפשרי. איזה מין תסכול זה? להיות אדם שאיננו שייך לעם היהודי, מכיר בזה שהאמת אצל העם היהודי ויש לו אפשרות להתגייר, הוא בכל זאת בוחר להיות בחוץ. כן? זאת השאלה שאתה שואל. האמת היא את השאלה הזאת, אני גם כן שואל את עצמי. ואין לי הסבר לזה, מלבד המציאות שיש גויים כאלה. מה התשובה? כן, אני יודע, אבל תראה, יש כל מיני דוגמאות כאלה בשטח. יש אנשים שבהחלט קיבלו על עצמם להישאר מחוץ לעם ישראל. אני פגשתי כמה כאלה. כן, למשל, אני זוכר, פגשתי פעם איזה זוג מטקסס. בני 50 בערך, איש ואישה. ובני נוח ממש, אנשים שקיבלו על עצמם לא לעבוד עבודה זרה, אפילו לקבל הוראות מהרבנים, באו ודיברו במכון מאיר, במחלקה לדוברי אנגלית, במבטא טקסני כבד שאפילו לאמריקאים היה קשה להבין, והם אמרו, תראו, אנחנו מאוד מתרגשים, זאת פעם ראשונה בחיים שלנו שאנחנו בישיבה, אנחנו באנו לבקש מכם רק שני דברים, שתקפידו על קיום מצוות ותשמרו על ארץ ישראל. זה מה שאנחנו מבקשים. אז... זה היה באמצע ועידת וואי, הידוע לשמצה. אז שאלו אותם, שמע התלמידים, אז למה אתם לא מתגיירים? הם אמרו, תראו, אם אנחנו נתגייר, לנו יהיה טוב, אבל לא נוכל למלא את תפקידנו המשיחי, ככה הם אמרו, כלפי האנושות. טוב, אפשר להבין. אני הכרתי גם, יש יהודי שחי עד היום הזה בעיירה מגדל, ליד הכנרת. הוא אמר לי בעצמו, לא, הוא לא יהודי, סליחה, אדם. הוא אמר לי, תראה, אני אמנם גיירתי את כל הילדים שלי, אבל אני את עצמי לא רוצה לגייר. כי לגרמני אסור להתגייר. אני לא חושב, גרמני לא יכול להתגייר, זה לא מתגייר. אמר לי, תראה, אני לפעמים הולך לכותל, ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ככה הוא אומר לי, תראה, ריבונו של עולם, אתה הבטחת שאם יבוא לכאן הנוכרי, אתה תעשה את כל מה שהוא מבקש. אז באתי לבקש ממך, שתיתן לי את הכוח לברך את עמך. איזה יש אנשים כאלה? אז, עכשיו, אתה אומר שקשה לך להבין איך אפשר להיות בחוץ. זה שקשה לך להבין זה שאתה יהודי. זה כנראה, כן, זה דבר שקשה לנו להבין. כן, בוודאי. זה זהות אנושית אחרת. בהחלט זה... האמת היא שהיו דברים כאלה בימי בית שני, ערב הופעתה של הנצרות. היו בהרבה בתי כנסיות בעם ישראל. בתי כנסיות היו מחולקים לשלושה. עזרת גברים, עזרת נשים ועזרת גויים. היו גויים שהיו באים לשמוע את הדרשות של הרבנים, קוראים להם במדרשים בשם ירא השם, והרבה פעמים הם התלבטו, כלומר, הם רצו להתקרב ליהדות, אבל היה קשה להם לקבל על עצמם מצוות ברית מילה, ולכן החליטו להישאר בחוץ. ולכן היו באותם הימים יותר נשים מתגיירות מאשר גברים. הדבר הזה גרם שאחר כך שהתפשטה הנצרות והציעה יהדות בזול, אז הם קנו. כלומר, היה רקע להתפשטות של הנצרות, זה ההתעניינות הגדולה שהייתה באימפריה הרומאית באותם הימים ביהדות. למשל, היה יהודי חשוב באלכסנדריה באותם הימים, פילון האלכסנדרוני, פילוסוף גדול, שגם היה כהן, ואפילו עולה מדי פעם לירושלים כדי להקריב קורבנות. הוא כותב בספרו על השבת, שההוכחה שהשבת זה דבר טוב, שאין לך אומה ולשון בכל האימפריה הרומאית שאין בהם שומרי שבת. את השבת שלנו. כן, זאת אומרת שהדברים התחילו להתפשט באותם הימים. יש לנו כמה דוגמאות בהיסטוריה. זה לא תמיד נגמר טוב. כן? למשל, האסלאם הוא אחת הפשלות הגדולות שיצאו מזה. כן? כנראה אפשר לראות שבתחילת דרכו, מוחמד כנראה רצה להביא קצת מתורת ישראל לאומות העולם. אחרי שהוא הסתבך עם היהודים, אז הוא התחיל גם להיות אויב שלהם. אבל התחילו להיות שבשלבים הראשונים הוא חשב דברים בכיוון קצת שונה. לכל פנים, יוצא לפי זה, שיכול להיות מצב שיבואו אומות העולם מכל אומה ואומה ויאמרו, אחרי שהם יעברו את השלב של היותם בני נוח, יגידו, אנחנו מעוניינים בתוספת מצוות. ואז יצטרכו לשבת עם הרבנים, לעשות ועדות מיוחדות, לראות לאיזה אומה ולאיזה חברה מתאימות איזו מצוות. יש הרבה סיתונאות. אבל יש פסוק כזה גם במיכה וגם בישעיהו. ושיבואו הגויים ויאמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מי דרכיו. אמרו חז"ל, מה זה מי דרכיו? ולא כל דרכיו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמור את כל דרכי השם, ומות העולם, כל חברה תצטרך לבדוק מה מתאים לה. לפי זה נצטרך כנראה להקים גוף מאוד נרחב של 141 ישיבות. נצטרך 70 ישיבות מיוחדות לאומות העולם. שבהם יבואו ללמוד את אותם חלקים של מצוות התורה ששייכות להם. כמובן נצטרך גם 70 ישיבות של יהודים, שבהם ילמדו מה ללמד את הגויים האלה. ואז נצטרך גם עוד ישיבה מרכזית אחת, כדי לתאם בין כל הדברים האלה, סך הכל יוצא לנו 141 ישיבות שנצטרך להקים. האמת היא הרעיון הזה הוא לא חדש, הרב אליהו בן המוזה כבר אומר משהו כזה על הסנהדרין. זה שסנהדרין הם של 71 חברים, זה בגלל שזה מכוון כנגד 70 אומות העולם והאומה הישראלית. כלומר, זה כמין פרלמנט תורני של האנושות. ואז באמת נצטרך להרחיב את הסמכויות של הסנהדרין, לא רק בתור שופטי האומה הישראלית, אלא בתור האחראים על 70 אומות העולם. ואולי זה גם היסוד של ההלכה האומרת שכדי לשבת בסנהדרין צריך לדעת 70 לשון. כן, זה לא במקרה, אף על פי שההלכה למעשה קשה מאוד לדרוש מכל חברי הסנהדרין לדעת 70 לשון, אבל באופן אידיאלי זה מה שצריך להיות. אז מן הסתם גם מה שיהיה לעתיד לבוא. כך שאפשר לומר, תורת בני נוח, במובנה השלם, עוד לא נולדה. עוד לא נולדה. אנחנו רק, נגיד בהלכה, מתעסקים במינימום שבמינימום מה שאנחנו דורשים מן הגוי כדי שבכלל נסתכל עליו. כן, יבוא גוי, יגיד, אני רוצה ללמוד אצלכם משהו, רגע, אתה עובד עבודה זרה? עוד לא מקבלים אותך. אחרי זה נדבר. כן? זאת אומרת, אבל יוצא שהיא יכולה לצאת מזה תורה מאוד מאוד מסועפת ומעונפת. לפי זה גם תשאל השאלה, איך הם יפסקו את הפרטים של ההלכות? האם הם צריכים ללמוד את זה למשל הלכות גזל? האם הם צריכים ללמוד הלכות גזלה בחושן משפט שלנו או לא? או למשל, גוי מבקש להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל שהוא קיבל. עכשיו, מובא במדרשים, שאברהם אבינו היה מחנך כך את הגויים שהיו באים אליו לאוהל לברך ברכת המזון. האם הם צריכים להקפיד על כזית וחביצה? או שמה יש הגדרה אחרת, מתי הם מתחייבים בברכת המזון? במידה והם ירצו להתחייב בברכת המזון. מה? כן, השאלה גם איזה נוסח. אנחנו תפילו, כן. כן, זה גם בעיה. ברכת האורח וכדומה. יש פה, כן. על פי התורה שבכתב, אתה אומר. זאת אומרת, על פי התורה שבכתב, בתורה שבכתב כתוב, ואכלת וסברת, וברכת. זאת אומרת, אתה אומר, ברגע שאומרים לגוי, לפי דבריך, תראה, ברגע שתהיה סבר, תברך. כן, אז אתה אומר שאתה מציע שהוא ילך לפי התורה שבכתב. יגידו לו, ברגע שאתה סבר, תברך. האם זה נכון לומר כך או לא? האמת היא כתוב בספר תהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. אמרו מן המפרשים, מה זה, לא, מה זה משפטים בל ידעום? זה השיעורים של המצוות. כאן כדאי לראות מקור מאוד חשוב, שוב ברב קוק, מקור מספר 20. דן בשאלה ששייכת גם לחג שלנו, חג הסוכות, לגבי אתרוג המורכב. האם מותר להשתמש באתרוג מורכב? התשובה היא שלא. וכולם מסכימים שאסור להשתמש באתרוג מורכב. השאלה היא, למה? קודם כל יודעים שזה אסור, השאלה היא רק למה. ואפשר להגיד, כי זה דבר שנעשתה בו עבירה, נכון? הרכבת האילן זה איסור דאורייתא. אז מצווה הבאה על ידי עבירה, אסור. טוב, אז תגיד, אבל אם גוי עשה את ההרכבה, גוי הוא לא מצווה. אומר בעל הלבוש, אחד בגדולי הפוסקים לפני 500 שנה, הוא אומר, רגע, יש דעות רבות, בין היתר גם דעת הרמב״ם, שהרכבה גם לגוי אסור. הנה, עוד מצווה שהיא לא בשבע מצוות בני נוח, ובכל זאת היא אסורה על גוי. יוצא שגם אם הגוי עשה את ההרכבה של האתרוג עם הלימון, גם אז יש לנו מצווה הבאה בעבירה, ולכן זה אסור. וזה באמת הייתה דעתו של הלבוש לאסור את רוג המורכב בגלל שנעשתה בו עבירה. הרב קוק חולק על זה, על ההסבר, כלומר, הרב קוק מסכים שאת רוג המורכב פסול, אבל הוא לא מסכים ליסוד הזה. בואו נקרא בספרו עץ הדר, כן, במקור מספר 20. יסוד שורש מצוות אתרוג הכתוב בתורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הוא עיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים, שהוא דווקא מן אתרוג. כדי מתרגמינן, כמו שמתורגם, פרי אילנה אתרוגין, וכן משמע לשון המדרש רבה בפרשת אמור, פרי עץ הדר, מי יבוא, מי יאמר שהוא אתרוג, ומי פירש להם לישראל על ארבע מינים עלו שם אתרוג, חכמים. ובעניין המורכבים מאתרוג ולימון, רובם ככולם מרבותינו הפוסקים פוסלים אותם. וטעמים רבים נאמרו בזה, וראש המדברים בין פוסקי הלכות שכתב בפסול המורכב, מפני שנעברה בו עבירה, אפילו אם מורכב על ידי בן נוח, מפני שמצווים על הרכבת האילן. לפום ריהתה יש לפקפק, כלומר יש לפקפק על הטעם הזה, על פי מה שיש להעיר בכלל במצוות הנהוגות בבני נוח, שמכל מקום בפרט אין להשוות לישראל. זאת אומרת, איך אתה יודע שאסור להרכיב לימון באתרוג? כי התורה אסרה להרכיב שני מינים. אבל נגיד, לימון ירוק ולימון מתוק. לימון מר ולימון מתוק. האם יש בזה איסור הרכבה או לא? זה תלוי. אם אנחנו נגדיר את שני סוגי הלימונים האלה כשני מינים, יהיה אסור. ואם אנחנו נאמר שזה אותו מין, יהיה מותר. השאלה היא, מדוע אנחנו מחליטים שהלימון והאתרוג זה שני מינים? בגלל שיש קריטריונים בהלכה למינים. וההלכה אומרים שאם יש שינוי בטעם ובצורת העלים, זה כבר שני מינים. ומאחר והטעם של האתרוג והטעם של הלימון זה לא אותו טעם, אסור להרכיב. מה אתה אומר? זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. זאת, לעומת זה, אצל חכמי אומות העולם, אומרים להם, אסור לכם להרכיב. איך הם יחליטו מהם שני מינים? האם הם צריכים בשביל זה לפנות לרבנים? או שמה? ילכו לפי חוכמת הבוטניקה שבידם. ומאחר ולפי חוכמת הבוטניקה שבידם, הלימון והאתרוג הם אותו מין, לפי הקריטריונים שלהם, אז אולי אין בזה איסור הרכבה? הנה, כך אומר הרב קוק. וכמו שיעורים שלא ניתנו לבני נוח, כמו הרמב״ם בפרק ת' ממלכים, ונראה שאצל בן נוח הפרטים הולכים יותר מצד הטבע, ואצל ישראל הם מוגבלים מצד קדושת דברי תורה. ויש על זה כמה הוכחות. למשל, עריות אסורים לישראל ולבני נוח. בישראל קרובי אב אסורים כקרובי אם. ולעניין כמה דברים דייקינן למשפחותם לבית אבותם, שדווקא משפחת אב קרויה משפחה. ואצל בן נוח, העיקר משפחת אם, כדי משמע בגמרא. למשל, בגמרא יש דעה שאחותו של בן נוח אסורה רק אם זה אחותו מאביו, אבל אם זה אחותו מאמו מותרת. לא, סליחה, דווקא אם זה אחותו מאמו אסורה, ואם זה אחותו מאביו מותרת. מדוע? בגלל שהקשר בין אדם לאמו הוא קשר מצד הטבע, כי אנחנו רואים שזאת אמו, כי הרי הוא יצא מבטנה. לעומת זה, איך אנחנו יודעים שאביו הוא באמת אביו? זה על פי חזקה. חזקה זה כבר דבר שבשכל, זה כבר לא דבר שבטבע. ולכן התורה מגדירה את הקשר של התולדות דרך האם אצל אומות העולם, שזה מצד הטבע, ומצד האב בישראל. כן? לא, 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 כי לנו הגדרת ההרכבה תהיה לפי כללים הלכתיים משלנו.
לא, אבל אם לא אסור, זה לפי הגדרים שלו.
אם לא אסור, זה לפי הגדרים שלו, נכון.
נכון. אנחנו עושים לפי הגדרה שלו.
אכן כן.
אז יוצא שאלה,
נכון.
אנחנו נוהגים לפי הגדרות שלו.
נכון. אז מה קרה? לא קרה כלום. ומשום אחי, גם גר שהורתו שלו בקדושה, ולדתו בקדושה, יש לו שער האם ולא שער האב, ואין ברמב״ם, והיינו שאימו היא יותר מצד הטבע מאביו. כמו בתורת כהנים, שאימו ידועה ואביו חזקה. ואין חידושי אגדות מהרש"א, וכן בעבר מן החי. אצל הישראל, בשחיטת על ימילתא. ואצל בן נוח, מפרקסת נמי אסורה. למשל, אסור לאכול עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? אסור לאכול מבהמה חיה. עכשיו, מתי, איך אני יודע שהבהמה היא בחיים או לא? אז בישראל, ברגע שנשחטה הבהמה, מאותה שעה מותר לאכול מבשרה. למרות שאנחנו רואים אותה רצה בחצר, כן? אתה יודע, מי שעסק בשחיטה יודע שלפעמים שוחטים תרנגולת, היא ממשיכה לרוץ, כן? אז לפי ההלכה, לנו מותר לאכול מבהמה כזאת, לפי ההלכה של בן נוח, אסור להם. והיינו שאצל ישראל הגבילה התורה עניין בין איסור ליתר, ואצל בן נוח ההגבלה תלויה בטבע. והחינמי כתב במנחת חינוך ובתשובות חתם סופר, ומה שיקשה על זה בחתם סופר בשם תשובה מאהבה, משמע שייך דין מופלא סמוך לאיש בבן נוח, משמע שיש להם שיעורים על הלוקי ישראל, לעניות דעתי לא קשיא. כלומר, משמע בגמרא, התחתם סופר יקשה שהרי מצאנו שיש מופלא סמוך לאיש בבן נוח. זאת אומרת שיש הגדרה של גיל, מתי הוא מתחייב במצוות. יש לומר שבתי דינים שלהם יכולים לגוע זמן כללי לגדלות בכל העניינים, לפירות עיניהם. כי מתי בר מצווה אצל גוי? כן? הרי יש, ודאי שילד קטן לא חייב בשבע מצוות בני נוח. אז באיזה שלב הוא נחשב גדול לעניין זה שהוא התחייב? אז הוא אומר, זה הבדין שלהם יקבע. יש לומר שעניינים כלליים הצריכים הגבלה בהכרח על פי חכמים, נוהגים אצלם על פי הכרעת חכמיהם. מטעם דינים שנצטבו, שלודת הרמב״ם, מעמדת שופטים וכו'. וקודם לזה צריך לתן שיעור לנדרים על פי אותו הערך של הקדמת זמן שנה, קודם הגדלות דידן, או אפילו נאמר שגדלות שלהם היינו כשיעור מילוי השנים, מכל מקום למדנו שקודם מעט לשיעור זה שייך ובנדרים, אם נאמר דמרה בינן וכו'. טוב, זה נדלג קצת. אז כן, שלוש שורות לפני סוף המקור, וכיוון שעל פי הסכמת חכמי האומות, הלימונים והאתרוגים, המה בני משפחה אחת, יש לומר, דאף על פי שאצל ישראל האיסור עומד במקומו, מכל מקום אצל בני נוח אין כאן איסור, ומה שהורכב על ידם אין זה דבר עבירה. מה? זה עניין של הגדרות. אז נכון, אכן כן. נכון, יכולים להחליט לשנות את זה. לפי זה, אתרוג שהורכב על ידי גוי, יהיה אמנם אסור ליהודי להשתמש בו למצוות לולב, למצוות ארבעת המינים, אבל לא מהטעם שנעשה בו עבירה. אלא מטעמים אחרים. יש עוד טעמים לפסול אתרוג המורכב שאנחנו לא נעסוק בהם עכשיו. יש על זה ספר שלם של הרב קוק, נקרא עץ הדר. כן, בבקשה. מה? יוצא לפי זה באמת שהאדם יגדיר את עצמו כסבע ברגע שהוא סבע. תשאל את הגוי, אתה סבע? תברך. אבל היהודי יגידו לו, ריה, אתה אכלת כזית? אבל אני עדיין רעב. לא משנה, כזית אתה סבע, אתה צריך לברך. כן? ואם היהודי נגיד סבע בחצי כזית, אף על פי כן לא יברך. כן? זה ההגדרה. כן, האמת היא שהדבר הזה הוא מחלוקת. אחד מגדולי האחרונים, הרב דן פלוצקי, בעל ספר כלי חמדה, חולק על הרב קוק בזה, הוא טוען שההגדרה של המצוות גם אצל בני נוח צריכה להיות לפי השולחן ערוך שלנו, אבל דברי הרב קוק בכל זאת נראים יותר, למרות שלנו כעת זמן להיכנס לכל הפרטים האלה. כן. נכון, לפעמים יוצא שההלכה מחמירה יותר על גוי מאשר על ישראל, למשל בדין מפרקסת, זה מפורש. כן, כן, אכן כן. מה קרה? בסדר. לפעמים אנחנו מחמירים יותר, ואם הם מחמירים יותר, מה קרה? לא צריך להיבהל. כן. עכשיו פה נשאלת השאלה, בינתיים הגויים לא שומעים לנו. כן? לא אכפת להם כל כך מה שאנחנו אומרים, יש להם דתות משלהם. מה אנחנו צריכים לעשות? כלומר, איך להתייחס לדתות שלהן, במידה ויש בהם קרבה כלשהי לתורת בני נוח וכדומה. נסתכל אולי לרגע אחד במקור מספר 4, מקור 7. מקור 7, שוב באגרותיו של הרב קוק, איגרת תקנ"ז. יש הרבה מה ללמוד מהאיגרת הקצרה הזאת, אבל לא נלמד את הכל. לא כל מה שיש ללמוד מזה. עיר הקודש יפו, כ"ח סיוון, תברש עין ג'. תברש עין ג' זה שנה אחת לפני מלחמת העולם הראשונה. כלומר, מדובר לפני 92 שנה. לכבוד הרב החסיד היקר, מר אהרון שמחה בלומנטל נרו יאיר, שלום. החוברת דת ישראל מעשה ידי כבודו הסביעה אותי נחת. מה זה החוברת הזאת? חוברת שהוא שלח לרב קוק, שבה הוא מסביר לגויים מה זה תורת ישראל. אז אומר הרב קוק, אני מבסוט מזה שאתה מתעסק בדברים כאלה, תוכנה וסגנונה רצויים הם. זה במילים מנומסות, מה שכתבת לא שווה כלום. כלומר, כוונתך רצויה, כן? מה שאתה עושה זה רצוי, כוונתך רצויה זה בסדר, אבל למעשה זה לא שווה. כן? תוכנה, סגנונה, רצויים הם, ומכוונים לחבב את התורה ואמונת אומן. יוכל כבודו להשתמש בה בתור כוח מעורר פנימי. כלומר, אל תפרסם את זה. שראוי לנו, זה מה שאומר לו, כן? תראו, פשוט זה עדינות של הסגנון. שראוי לנו לגשת לעבודה הזו של ספרו בגויים את כבודו. ומאמרו יהיה לזה מן דוגמה. אבל הוא, כמו שהוא, אי אפשר שיתאים למטרתו הרצויה מכמה טעמים. כלומר, מה שכתבת, אל תפרסם. שקצתה מבאר לכבודו בקצרה. א', אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני. מה זה אומה רחוקה? הוא מתכוון ליפנים. כן, זה חוברת שנכתבה עבור יפנים. כי אם במה, אי אפשר לבוא לאומה רחוקה במובן הרוחני, כי אם במה שכתוב במפורש, ולא בדברי אגדות ומסורת חז"ל. כי אם כשמפרידים הדברים, זה כתוב בתורה, והמסורת של האומה מודיע כך וכך, וכבודו עירב בכמה מקומות עניינים מקובלים ועניינים מפורשים. ב' חוכמת הנפש של וייזל, שהרחיב בה כבודו, אין בה חידוש כלפי המשכיל כיפנים, וגם היא כבר ליקויה בזקנה בכמה עיקרים לפי המדע החדש. אז קודם כל, תתעדכן לפני שאתה מדבר עם אחר. זה תורת הנפש של וייזל, זה ספר בפני עצמו, ספר עמידות נקרא. ג' אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה, וזה פה הערה מאוד מעניינת, כי היא לא רגילה אצלנו. אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות. יהיו מי שיהיו. אז מה, תגיד שהם בסדר? לא, אל תגיד. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאליה הבאה. יש המון דברים להעיד, ואי אפשר כעת להאריך, אחתום בברכה וכבוד, אברהם יצחק הכהן קוק. זאת אומרת שיש פה הערה מעניינת. כשאתה בא להפיץ דברי אמת בין הגויים, יש להוסיף חיוב ולא שלילה. מדוע? כי לא ישמעו לך. כן? אתה לא יכול לדבר על ידי שאתה מעליב אחרים. כי אתה מעליב אחרים זה נראה שאתה בעצם, אתה נכנס למדרגה של האחרים האלה. אל תדבר על זה. דבר על היתרון העליון של תורת משה, ממילא יבינו מדוע האחרים אין להם ערך. יש פה מקור, זה קצת מסוכן מה שאני הולך לקרוא כאן, אבל בכל זאת זה מודפס, אז צריך לקרוא. צריך לקרוא, לא, זה מודפס. מקור מספר 8 זה בספר גן השכלים. מה זה גן השכלים? זה ספר שנכתב בערבית על ידי רבי יעקב ברב פיומי. רבי יעקב ברב פיומי היה אביו של רבי נתנאל ורבי יעקב ברב פיומי. מי זה רבי נתנאל ורבי יעקב ברב פיומי? זה היה מי שהרמב״ם שלח אליו את איגרת תימן. אם כן, פה מדובר על דור אחד לפני הרמב״ם. זה אחד הספרים היחידים שהתעסק בהרחבה בניתוח הקוראן המוסלמי. שם הוא אומר, בואו נקרא את מה שהוא אומר. יש מחלוקת בין החוקרים, האם מה שהוא כתב הוא האמין בזה או לא. פרופסור הלקין אומר שהוא האמין בזה, הרב קפח אומר שהוא לא האמין בזה. אבל בואו נראה מה כתוב. דע אחי. שאין מן הנמנע שהשם יתברך ויתעלה ישלח לעולמו את מי שירצה מתי שירצה, כי שפע עולם הקדושה תמיד נמשך בלתי פוסק, והחומר הנכבד מן העולם העדין אל העולם הכבד מתמיד להצלת הנפשות מים היולי, ואת עולם הטבע מלהישמד באבדון ואש גיהינום. כלומר, הקדוש ברוך הוא דרכו כל הזמן ישלוח אנשים, והוא השתבח, כבר שלח אל האומות נביאים מלפני מתן תורה, כמו שאמרו חכמים, שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם קודם מתן תורה, ואלו הן לבן, יתרו, ובלעם, איוב, ואליפז, ובלדד וצופר, ואין מן הנמנע שישלח עליהם מי שירצה אחרי נתינתה, כדי שלא יישאר העולם בלידת. זה דברים באמת תמוהים מאוד, אבל הוא כתב אותה, והוא טוען מתוך ניתוח של פסוקי הקוראן שמוחמד, כשהתחיל את דרכו לפחות, לא התכוון לשנות את תורת משה, אלא הוא התכוון ללמד תורת בני נוח לערבים. אחר כך יצא מה שיצא. טוב, אז השאלה אם מוחמד עצמו התכוון, מישהו אחר עשה מדבריו, כל מיני דברים. אבל ככה הוא מנתח את הקוראן. זאת אומרת שבתפיסה הזאת לפחות יכול להיות יחס חיובי אל האסלאם, בתנאי שהם יכירו בכך שהם לא באים לשנות תורת משה, מה שאיננו המצב היום. היום האסלאם טוען לבלעדיות על הנפשות, אבל יכול היה להיות מצב כזה. כן, אם נסתכל למשל במקור מספר 14, זה בכוזרי, גם כן יש יחס משונה. ועוד יש לאלוה חוכמה נסתרת בהשאירו אותנו בגלות. מעין החוכמה הצפונה בגרגיר הזרע, גרגיר זה נופל אל תוך האדמה ושם הוא משתנה ונעשה לכאורה אפר מים וטיט, ולפי ראות עיני המתבונן בו לא יישאר רושם מוחש כלשהו ממה שהיה הגרגיר קודם לכן. אולם לאחר זמן יתברר כי גרגיר זה הוא אשר ישנה את האפר ואת המים עד שיהיו מטבעו הוא, והוא יעבירם דרגה דרגה עד אשר יתעדנו היסודות ויהפכם להיות כמוהו, ואז יוציא קליפות עלים, ועוד עד אשר יזדקך הגרעין ויכשר לחול בו העניין ההוא האלוהי והצורה של הזרע הראשון, ואז ילעץ נושא פרי כפרי אשר ממנו בזרע ההוא. כלומר, יש פה איזה הסבר סודי של ההשגחה בגיהינום של הגלות. הגלות זה דבר רע, אבל השאלה היא למה ההשגחה עושה לנו את זה? כנראה כדי להצמיח בנו כוחות חדשים. והנה כך הוא הדבר גם בדת משה. כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה. אם כי למראית עין תתרחק ממנה, תתרחק ממנה, נקודה. הדתות האלה הן אפוא רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל, אשר הוא הפרי. ובאחרית הימים, בהודותן בו, תהיינה הן פריו, והיה העץ כולו אחד. אז יעריצו את השורש אשר לפנים היו מבזים אותו, כמו שאמרנו בפירוש, הנה יסכיל, הפסוק, הנה יסכיל עבדי. כלומר, מה אומר כאן רבי יהודה הלוי? אומר, הוא לא, כלומר, הוא מדבר במצב שבו הגויים לא שאלו אותנו האם להקים את הנצרות ואת האסלאם. כלומר, מה שהרמב״ם אומר, אין מניחים אותם להקים דת, זה נכון. אבל עכשיו הם הקימו, הם לא שאלו אותנו. השאלה היא, כיצד מתוך כך, עתידים בני אדם לשנות את דרכם ולהכיר בשם. אז כאן מה שהוא מדבר כאן על זה התפתחות פנימית, כך משתמע כאן בתוך דברי רבי יהודה הלוי, התפתחות פנימית בתוך הנצרות ובתוך האסלאם, שתביא אותם בבוא הזמן להכיר באמיתת תורת משה ובסגולתו של עם ישראל. דברים האלה הם לא כל כך פשוטים, אבל מצאנו דוגמאות לזה. למשל, עד לפני מספר שנים היה בירושלים גוי אחד בשם ז'אן וסל. אולי חלק מכם שמעו עליו. האיש הזה הגדיר את עצמו בתור, זה קצת מוזר, בתור נוצרי בן נוח. זה תערובת מוזרה. הוא כתב ספר המיועד לנוצרים, שבו הוא מציע לכנסייה, ברצינות תהומית הוא חשב על זה, בו הוא מציע לכנסייה להישאר נוצרים, אבל לשנות רק כמה דברים. א', להאמין, שהם יאמינו בסגולתו של עם ישראל. ב', שיפסיקו להאמין באותו האיש. ג', באלוהותו. ד', בקיצור, כל מה שמבדיל בין היהדות לנצרות. והוא מציע רק שהכנסייה תראה את עצמה בתור השליחים של עם ישראל להפיץ את דת בני נוח בעולם. כן, זה מעניין, כי היה אפשר לדבר על זה שיש שבירה מוחלטת בתוך הכנסייה, יהפכו להיות אתאיסטים גמורים ורק אז ישמעו לדברי תורה שלנו. אבל יכול להיות שיש גם כיוון כזה שיכול להתפתח של רפורמציה פנימית בתוכם, אבל זה תלוי בהם ולא כל כך בנו. אבל ייתכן שדברים כאלה יהיו. יש גם דברים דומים ברמב״ם עצמו, במקור 15, בהלכות מלאכים, זה במהדורות המצונזרות, כלומר לא מצונזרות, הפסקה הזאת צונזרה במהלך הדורות, אבל דרך מהדורת מוסד הרב קוק, וגם במהדורה של הרב שבתאי פרנקל, זה חזר. מה אומר כאן הרב? זה גם בדפוס רומא זה נמצא. אף ישו הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר ניתנה בבו דניאל, שנאמר, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו, וכי יש מכשול גדול מזה, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה, כלומר ישו, גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שיריתם ולשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוהם ועל ידי השם. הערה מעניינת, מדוע ישו איננו המשיח לפי הרמב״ם? קודם כל, בגלל שהוא לא הקים את המדינה. זה הדבר הראשון. חוץ מזה הוא גרם לעבוד עבודה זרה. הדבר הראשון, משיח זה מי שמקים מדינה. אתה לא מסוגל? חבל על הזמן, לא מדברים איתך יותר. דבר ראשון. אגב, בספרים שלהם סופר שאותו האיש הלך לרבנים. הוא אמר, אתם רוצים שבן דוד יבוא כדי לשחרר אתכם מהרומאים. אני אומר, אני באתי לגאול את הנשמות. אמרו לו, טוב, בסדר, אז אתה לא ביהדות. מה, הפונקציה המשיחית היא קודם כל פונקציה פוליטית. אחר כך רוחנית. זה מה שעולה מהדברים. כן, לפחות לפי הרמב״ם. זו שאלה... מה? למה? תעזוב, תעזוב, זה לא שיעור על הנצרות עכשיו. אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכה ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלה של ישו הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר, כי אז יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כלומר, הרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם פוסק במפורש שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין, לפי כל השיטות, כן? מסודר, כן? עבודה זרה מרוכזת. בכל זאת הוא נותן לה תפקיד משיחי. למה? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. כלומר, התנ"ך התפשט בעולם, וזה שינה את השיח האימוני של בני אדם. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים, דברים נסתרים יש בהם ואינם כפשוטם, וכבר במשיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתאום. כלומר, אי אפשר שדברי משיח צדקנו יתקבלו על אוזניים ערלות. לכן צריך שהרגישות התנכית תתפשט בעולם, ואז כשיבוא משיח צדקנו, הם יבינו על מה מדובר. כלומר, יש פה גם כן ציפייה להשתנות פנימית, והדברים האלה יש להרחיב בהם על פי הנאמר בפסקה 10, מקור מספר 10. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זה לקוח ממסכת מגילה דף וו עמוד א', אמר רבי יוסי בר חנינה, מהי דכתיב? והסירותי, כלומר הוא זה שכתוב, והסירותי דמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. והסירותי דמיו מפיו זה בית במיה שלהם, ושיקוציו מבין שיניו זה בית גליה שלהם. כן, זה כינויים לכל מיני עבודות זרות. ונשאר גם הוא לאלוהינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. כלומר, אפילו הבתי כנסת בגולה, גם הם יוכלו לשמש לעבודת השם. יש פה חידוש. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. אלו, מה זה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי? אלו תרטריות וקרקסיות שבאדום, שעתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. זאת אומרת, יבוא זמן שבתוך תרטריות וקרקסיות, מה זה תרטריות וקרקסיות? אנחנו נוטים מיד להסביר תיאטרון, נכון? וקרקס. אבל אנחנו נראה שהתוספות הבינו אחרת. אבל יש מקום באדום, והיה כאלוף ביהודה, שאלופי יהודה, כלומר הרבנים, ילמדו שמה תורה. מה יש לרבנים לצאת לרומא ללמד שמה תורה בקוליסאו? כן? לא מובן. מה יש להם לעשות שמה? והשאלה, מהי התורה שהם ילמדו שמה? תורה אצל אומות העולם? קצת מוזר. כן. אפשר רק להגיד, בגלל שזה שמה מקום גדול, אז אפשר לעשות שמה כנס התעוררות. כנס התעוררות גדול, כן? אפשר גם להגיד. אבל רואים שהתוספות הבינו את זה אחרת. תרטריות וקרקסיות, יש שני פירושים, כן, בתוספות במקור מספר 11. יש מפרשים בתי עבודה זרה, זאת אומרת בכנסיות, שהרבנים ילמדו תורה בכנסיות, ומכנה אותם תרתחות, לשון חרפה, וקרקסיות רוצה לומר בית הכיסא בלשון ערב. וקשה לומר שאותם מקומות מתונפות יכול ללמד שם תורה, אלא ודאי לשממה יהה במהרה בימינו. אז איך כן לפרש תרטריות וקרקסיות? רוצה לומר בתים שמתאספים שם לוועד של גויים. זאת אומרת, הגויים מתוועדים שם לאיזה עניינים? לנהל את המדינה שלהם. אז השאלה היא, יש פה אם כן שני פירושים בתוספות, או שנלמד בתוך הכנסיות שלהם, או שנלמד בתוך הפרלמנטים שלהם. זה המחלוקת. על זה יש התייחסות מעניינת ביותר של הרב קוק במקור מספר 12. על דבר האמונות הזרות. אומר לכבוד גאונו את דעתי. כי לא הבלעתן והריסתן היא מטרת אורם של ישראל. כמו שאין מכוונים הרס כללי לעולם ולאומיו כולם, כי אם תקנתם והעלתם, הסרת סיגיהם, וממילא יצטרפו בזה למכור ישראל להשפיע עליהם תלי לאורות. והסירות ידמיו מפי ושיקוצה מבין שינה ונשאר גם הוא לאלוהינו, אותו פסוק שמובע במסכת מגילה, וזה נוהג אפילו באליליות, וקל וחומר בדתות הנסמכות בחלק מסודותיהם על אור תורה, תורת ישראל. וגדולים דברי הגרא, הגאון מווילנה, ואת עשיו סניתי, את התפל לעשיו. אבל עיקרו שלו, שהוא ראשו, בהדי אבהן דעלמא גניז, קבור עם אבות העולם, ועל כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, אמר איש האמת יעקב אשתם, ודברו לא ישוב ריקם, ואהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה ותהפכן לאור ולחסד עולם. דעת רחבה זאת, ממותקת במתקע ודבשה של תורת אמת, צריכה להתלוות עם כל אורחותינו בחית הימים, למחתה מורייתה בהכלה דמלכה משיחה, בהפיכת מרירה למתיקה וחשוכה לנהורה. כלומר, כאן הרב מדבר, ואגב, בניגוד למה שהוא כותב בספר אורות במקור 16. במקור 16 הרב קוק אומר את ההפך הגמור לכאורה. הרב קוק אומר כאן במקור 16, הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה, ומן הדמיון שיש לה ידיעה במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש. כלומר, הנצרות ניסתה לנסח דוגמות באלוהות, התקרבה בטבעה לאלילות, ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להתנקות מהם, כים על ידי שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול תורתה והשבת חלקיה הטובים למקור למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. טוב, מאחר והרב קוק היה אדם אחד, מן הסתם שהוא התכוון גם למה שהוא כתב במקור 16 וגם למה שהוא כתב במקור 12, אלא שצריך לעשות הבחנה. כלומר, יש שברון בעצמותה של הנצרות בתור נצרות. זאת אומרת, הנצרות כנצרות לא יכולה להמשיך להתקיים. איך היה אומר הרב אשכנזי? אם עשיו חוזר בתשובה, אז הוא מתגייר. כן, מה שאין כן ישמעאל, אם הוא יחזור בתשובה, יכול להישאר ישמעאל, בין השפחה, בין הגבירה. אבל איך אמרו את הגמרא? רוב גרים מאדום. יש משהו בעצמות של הנצרות שצריך להישבר. השאלה היא, מה עם הרגש הדתי הנוצרי? כן, הרי אי אפשר לעמים להישאר בלי רגש דתי. והשאלה כיצד זה יתעלה. אז הרב מרחיב את זה קצת יותר במקור 13 שמודפס לפניכם. על שאלה על דבר מדיניות ודתיות היא לגמרי צדדית. ערך ישראל בארץ ישראל התברר שהוא עומד ממעל לכל תוכן של מדיניות ודתיות מורגלה. כלומר, האם פוליטיקה ודת, האם יש בכלל מאבק או דברים כאלה? אומר הרב קוק, זה שאלות של גויים. כשיתחזק רוח העם בקרבו על ידי שבטו אל ארצו וממלכתו, יתחילו סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם, ורוח הנבואה בהוד אלוהי שלה יצא ממחבואו ויתעלה מכל חופש של דיבור מדומה והרעי שהוא נוהג בארצות המנומסות לפי רוח זמננו. ובמשך איזו תקופה הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות. כלומר, הרב כאן מדבר על תנועה של מהפכה דתית, לעשות מהפכה בדתות של הגויים. כלומר, אני צריך לשלוח משלחות לכל מרכזי הדתות בעולם, ולהסביר להם, לתת להם קצת הוראות חדשות, כיצד לתקן מבפנים את הדברים. למען צרף את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. והסירותי דמיו מפי ושיקוצה מבין שינה, ונשאר גם הוא לאלוהינו. שוב אותו פסוק שהובא בגמרא במגילה. עתידין תיאטראות וקרקסאות שבחוץ לארץ, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים. בין, עכשיו כאן הרב מסביר מה עם שתי הדעות של התוספות, מה זה התורה שהם למדים שם. בין תורה פוליטית, כלומר אנחנו צריכים לדעת מה ללמד את הגויים בענייני פוליטיקה, מבשרת שלום וחירות כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית, מזוהר האור של דעת האמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה, כדעת רשי במגילה שם, ואז נתעלה מעל לגבולה של השאלה הפרטית הזאת. כלומר, נצטרך ביום מן הימים להתחיל לעשות תיקונים בפוליטיקה של הגויים וברגש הדתי שלהם מבפנים. זאת היא עבודה, אגב, מאוד גדולה. כן. לדתם.
כן,
אתה צודק. כלומר, יש היום אצל הגויים מה שנקרא מיסיון, אבל זה הרב קוק מסביר בספר אורות. הרב קוק מסביר בספר אורות בסוף המלחמה, כן, בחלק הנקרא המלחמה, שבגדולת העולם, כלומר, כשהמצב גדול, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר איזו הערה מיסטית מכונה אמונית אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת יקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל. מה אומר הרב? שכל השאלות האלה על יריבות בין ישראל לבין איזה שהן דתות העומדות כאלטרנטיבה לעומתנו, היריבות הזאת היא אפשרית רק בזמן ששכינה לא שורה בנו. אבל ככל שעם ישראל חוזר יותר לנורמליות שלו, ואז ממילא שכינה חוזרת לשרות בו, ממילא הצללים האלה נמסים. נסים. מה? היא תיעלם. היא תיעלם בהכרח. כן? זאת אומרת, כשאתה רואה את מקור האורה, אתה לא יכול שלא להישאב אליו. לכן אפשר לומר שהמלחמה היותר גדולה שיש לנו נגד המיסיון זה חיזוק מדינת ישראל. כלומר, יותר מאשר, או אפילו ויכוחים בין דתיים. אתה יודע, לפעמים יש בין דתות, אז זה מתווכח, זה מביא טענות, זה מביא טענות. אבל המציאות היא חזקה מכל טענה. כששכינה שורה במקדש, הדבר הזה הוא מכה לאומות העולם. אני זוכר שפעם כשדיברתי, נשלחתי על ידי תלמיד חכם לדבר עם אנשי כנסייה. אז אחת השאלות שנשאלתי על ידי אחת הנזירות שהייתה שם, האם אתם תבנו את בית המקדש? אז אני אמרתי, כמובן, אז היא כמעט התעלפה. זאת אומרת המחשבה שייתכן שהיהודים באמת יחזירו את השכינה לעולם, זה מדיר שינה מעיניהם. אגב, אחר כך היא קשתה קושיה על הדברים שלי, היא אמרה, לפי דבריך, כבוד הרב, אז יוצא שהמקדש ייבנה בידי אדם. והרי לפי היהדות עצמה, אני יודעת יהדות, כן? לפי היהדות עצמה, זה המשיח שיבנה את בית המקדש. הייתי צריך להזכיר לה, בעדינות רבה, שלפי התיאולוגיה היהודית, המשיח זה בן אדם. כן. יש גם טעויות כאלה לפעמים. כן. אבל כשאנחנו באמת שואלים את עצמנו מה קורה מצד אומות העולם, אפשר לומר, אפשר להבין את זה דרך איך שרבינו הרב אשכנזי היה מסביר את מקור מספר 23 בגמרא. נא להסתכל בבקשה במקור מספר 23. זה סוגיה קצרה במסכת ברכות דף למד א'. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אמתי בזמן שיאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. זאת אומרת, כל זמן שהגויים לא יאמרו, יגדיל השם לעשות עמנו, עם אלה, אז אסור למלא פיו שחוק. טוב, עד כאן זה מובן. מה שלא מובן זה המשפט הבא. אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכשמעה מרבי יוחנן רבה. כלומר, מאז שהוא שמע את הדרשה הזאת מרבי יוחנן שהיה רבו, אז הוא הפסיק למלא פיו שחוק בעולם הזה. ואני הקטן שואל, איפה חי ריש לקיש? הוא חי בעולם הזה. אז מה זאת אומרת, מה הצורך לומר שהוא לא מילא פיו שחוק בעולם הזה, מאז ששמע מרבי יוחנן? היה מספיק להגיד שרבי ריש לקיש לא מילא פיו שחוק בכלל. אז מכאן אתה בעצם מדייק נכון, שבמהלך החיים של רבי, של ריש לקיש, היו שני סוגי זמנים. לפעמים הוא היה בעולם הזה, לפעמים הוא לא היה בעולם הזה. מתי אדם נמצא בעולם הזה, מתי הוא לא? כשאדם מתפלל, הוא בחיי העולם הזה. מדוע? כי הוא עוסק בצורכי העולם הזה, על מה אנחנו מתפללים? על כל מה שחסר. חסר דעת, חסר בניין ירושלים, חסר שופטים, חסר פרנסה, על כל, בריאות, כל הדברים האלה אנחנו מבקשים. אז אנחנו בענייני העולם הזה. מתי אנחנו נבוא בעולם הזה? בלימוד תורה. יש לנו כלל, כן? זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אז כשרש לקיש היה מתפלל, הוא היה מתפלל ברצינות. אגב, זה הנושא של הפרק שם, במסכת ברכות. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ואת זה, ולצורך זה הגמרא מביא את הסיפור על רבי יוחנן, שלא מילה פיו שחוק מתי, כשהוא התפלל. אבל כשהוא למד תורה, תורה זה עולם אידיאלי, הכל בסדר בלימוד תורה. אפשר למלא פיו שחוק. גם בזמן החושך האדיר של הגלות, כשיהודי היה נכנס לבית המדרש, הוא למד הלכות מלאכים, הלכות קורבנות, כל מיני הלכות טומאה וטהרה, כאילו שיש פרה אדומה בעולם, כאילו שיש ממלכת שלמה בעולם. אז זה הכל שמח. אבל כשאדם עסק בתפילה, צורכי השעה גרמו לו עצבות. ומעניין מאוד הדבר הזה, שבמהלך הדורות, המקום שבו היהודים התאספו להתפלל, נקרא כותל הדמעות, כן? כותל המערבי של בית המקדש, בכמה שפות נקרא המקום שאליו היהודים הולכים לבכות. כן? זה לא מס הכנסה. והיום, כשהולכים לכותל, זה די שמח. היהודים פוגשים אחד את השני, יש שמחה במקום. כי כנראה התחיל משהו להיוולד בעולם. יצחק אבינו מתחיל להיוולד. ידוע, איך אמרה שרה כשנולד לה יצחק? צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. שהרבה צחוק התרבה בעולם כשנולד יצחק. וביום יגמל את יצחק, כתוב, מי מילל לאברהם, עניקה בנים שרה. במה מדובר? שהתחילו שם מלכי אומות העולם לעשות צחוק מאברהם. אמרו, מה, זקן בן 100, אישה, זקנה בת 90, יכולים להוליד? זה ברור, הם לקחו אסופים מן השוק. אז מה קרה? כל המלאכים באו עם התינוקות שלהם לסעודה, והאימהות שלהם, המלאכות של העולם, לא יכלו להעניק. נעשה נס ונפסק מעיינם. ואז התחילו התינוקות לבכות. ואז ביקשו משרה להעניק. וכולם ראו ששרה מניקה, הניקה בנים שרה, שהניקה את הילדים של מלכי אומות העולם. ומה זה בא לומר? שיש איזה שלב שבו עם ישראל נגמל, אז זה הזמן שבו הוא יכול להתחיל להעניק לאומות העולם. זה הזמן של הצחוק. ואפשר לומר שזה מה שקורה קצת היום. שכיוון ששכינה מתחילה לחזור לעם ישראל, התפילה היא פחות עצובה ממה שהיא הייתה. יש שמחה. אבל, ככה אומר הרב אשכנזי, הרצינות התחילה לחדור ללימוד. מדוע? כי עכשיו יבואו אומות העולם ויגידו, נו, מה יש לכם לומר לנו? ואם צריך לתת תשובות. כלומר, לימוד התורה יוצא מן התיאוריה והופך להיות מעשי. האם יש לכם דרך לתקן את אומות העולם? אמרו לי שלעתיד לבוא יגיע מלחין גדול מאומות העולם אל בחורי ישיבה בירושלים. והוא יגיד, רבותיי, אני כתבתי יצירה מוסיקלית נפלאה. מה יש לכם להגיד על זה? תשמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה. זה ברור שאנחנו צריכים, אם כן, לקחת ברצינות את העבודה הגדולה שאנחנו עומדים לפניה. אבל בינתיים, כפי שאמרנו, אנחנו בינתיים למדנו שני נושאים. למדנו מה אנחנו מצפים מאומות העולם, באופן תיאורטי, מבחינה הלכתית נאמר, וגם ניסינו קצת להתחקות על אולי דרכים לשנות את המצב של האנושות מתוך הדתות הקיימות. למרות שאנחנו לא מרוצים מזה שהם קמו, אבל ייתכן שיש לנו מה לעשות, כי הרי הרגישות הדתית שהתפתחה אצל אומה זו איננה כרגישות הדתית שהתפתחה אצל אומה אחרת. ונצטרך אם כן לתת תשובות לפי הרגישויות שלהם. אבל נשאלת השאלה עוד יותר. מה יהיה לעתיד לבוא בכלל? למשל, האם אנחנו נוכל לקבל עבודה, עבודת השם ממש, של אומות העולם, במצב מתוקן? נא להסתכל במקור מספר 22, משנה במסכת תרומות. הנוכרי והקוטי, תרומתם תרומה. זה דבר תמוע מאוד, כי זה נגד ההלכה. כן? גוי שעשה תרומה, זה לא תרומה. אבל כאן כתוב תרומתו תרומה. מפרש הרמב״ם בפירוש המשניות שם, הנוכרים אף על פי שאינם חייבים במצוות, אם עשו מהם שום דבר, יש להם קצת שכר, וזהו העיקר שלנו. וכיוון שהם משתתפים עמנו בשכר מעשיהם במצוות קיימים, עמנו בשכר מעשיהם במצוות קיימים כאשר תראה והלכה כחכמים. נא להסתכל בהרחבה יותר גדולה במקור 21. אומר הרמב״ם, השוחט קודשי נוכרים בחוץ חייב. כלומר, אם בגוי יקדיש בהמה לקדוש ברוך הוא. כן? הגוי אומר, פרה זו לאלוהי ישראל. והיהודי שוחט את הפרה הזאת, חייב קרת. כן? כי זה קודש. הגוי יקדיש, זה קודש. וכן המעלה אותם בחוץ, גם כן חייב קרת. והנוכרים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. כלומר, יבוא גוי, הוא רוצה להקריב פרה לאלוהי ישראל. מותר. והוא שיקריבו בבמה שיבנו. ואסור לסייען ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ, כלומר מחוץ למקדש. ומותר להורות להם וללמדם איך יקריבו לשם האל ברוך הוא. זאת אומרת, יבוא גוי, יגיד, אני רוצה לבנות מזבח לאלוהי ישראל. איך עושים? אז מותר יהיה לכתוב בשבילו חוברת, שבה יסבירו לו, תיקח קלקר, תעשה קרנות וכדומה. זה מותר. כמובן שאסור לנו להקריב, ואסור אפילו לבנות את הבמה הזאת, אבל יש דבר כזה. אבל יש בכל זאת להתבונן, עדיין כל הדברים האלה נוגעים ליחיד מבין האומות. מה עם הזהות הלאומית של העמים לעתיד לבוא? מה עם אומות העולם כאומות? כאן המקום להתבונן בנאמר בספר זכריה במקור מספר 9. לפני שנלמד את המקור בזכריה אני רק רוצה לשאול שאלה לגבי גיור. כידוע, מגיירים, אבל לא תמיד. למשל, בזמן שיד ישראל תקיפה, לא מגיירים. הלכה ברמב״ם, בשולחן ערוך. למשל, בימי שלמה המלך, לא מגיירים. למה? כי אנחנו חוששים שהאדם מתגייר בגלל שכדאי להיות יהודי. זאת אומרת, אם אתה מתגייר בזמן של להיות יהודי, זה חיסרון. זה בסדר, זה מעיד על כנות כוונותיך. אבל כשאתה מתגייר בגלל שזה כדאי להיות יהודי, אנחנו לא בטוחים בך. לכן בימי שלמה המלך, ככה הלכה, לא מגיירים. אף על פי כן, למרות שלא מגיירים, בימי שלמה בכל זאת גיירו. אבל בדין היו חוששים להם. כלומר, היו חוששים לבדוק האם הם, האם סופם יעיד על תחילתם או לא. למשל, הנשים של שלמה המלך התגיירו בוודאי, אבל סופן העיד על תחילתן שהם חזרו לעבוד הזרה. אז גם ההלכה אומרת שגם בימות המשיח לא מגיירים. לכאורה, זה לא פייר. אז מה אם אני גוי ונולדתי בימות המשיח? מה אפשר לעשות? אז גוי שנולד בימות המשיח יגיד, זה לא פייר מה שאתם עושים. אלא שכנראה צריך להבין את זה אחרת, שהגיור זה לא דבר טוב. זה חוויה טראומטית. אתה אומר לאדם, עליך להיעקר מהאומה שלך כדי להצטרף אל אומה אחרת. כי הרי הגיור איננו רק גיור דתי. הגיור ביסודו מעבר לאומי. והאדם בנוי גם מהשורשים הלאומיים שלו. אתה אומר לאדם, עליך להפסיק, אתה צריך לחדול מלהיות מה שהיית. מכאן ואילך אתה תהיה בן לאומה אחרת. במילים אחרות זאת בגידה, אנחנו דורשים ממך לבגוד. זה בחירה, אבל הבחירה הזאת היא קשה. כלומר, אתה אומר, אתה רוצה להידבק בקדושתם של ישראל, עליך גם לעשות מעשה טראומטי מבחינתך. למה שגוי ירצה לעשות דבר כזה? אפשר להבין. כי, הרי לכאורה יכולת להגיד, תישאר בן נוח. תישאר בן נוח, אתה תעבוד את השם, אתה תהיה צדיק, תזכה אפילו לחיי העולם הבא. אבל בשביל מה לך להסתבך? תרייג מצוות, אבל לא רק תרייג מצוות. בעצם לעזוב את אומתך. התשובה היא שאם אותו אדם יישאר בן נוח, הוא יכול לזכות אמנם לקדושה, כמו שהרמב״ם מדבר עליו, אבל לקדושה פרטית. לכלל שאליו הוא שייך אין קדושה. אין קדושת הכלל אצל אומות העולם. זה ידוע. יש הרבה, נגיד, התעוררויות, רוחניות, אפילו של קדושה אצל אומות העולם, אבל זה לא קדושת הכלל, זה קדושת הפרט. למשל, צלם אלוהים. זה צלם של הפרט. אין צלם אלוהים ציבורי אצל אומות העולם. מה שאין כן אצל עם ישראל, שיש קדושת הכלל. אז אדם אומר, אני רוצה קדושת הכלל. אתם תמנעו ממני? אין ברירה. בסדר. אתה כל כך רוצה, תשלם אגרה, תפתח תיק, ובסוף נצרף אותך לקדושת הכלל. כן? זה אגב בעיה, כי זה בעיה נשמתית. איך אדם יכול, כשהוא בא עם נשמה של גוי, פתאום להפוך ליהודי? לא מספיק שהוא עובר את, את כל התהליך של האולפן גיור. זה לא מספיק. צריך גם לעשות לו החלפת נשמה. לכן באמת בכל הפסנאות של, של מועצה דתית, יש נשמות מיוחדות לאנשים כאלה. זאת אומרת, כתוב בגמרא שנשמות של גרים העתידים להתגייר היו בהר סיני. במילים אחרות, בא איזה גוי מאומות העולם, אומר, אני השתכנתי, עברתי את כל המבחנים, אבל מה עם הנשמה שלי? אומרים לו הרבנים, אין בעיה, מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מכניסים לך נשמות בשביל אנשים כמוך. כן? כלומר, יש לנו אפשרות כזאת של החלפת נשמות. כן, זה לא בדיוק כמו שרגילים להסביר שאדם שמתגייר זה מגלה שמלכתחילה הייתה לו נשמה כזאת. לא. אבל לעתיד לבוא, יש שינוי גם אצל אומות העולם, שמתגלה אצלם קדושת הכלל. ולכן כבר אין להם צורך בגיור. אבל אני אסתכל, זה כתוב במפורש בספר זכריה, פרק ב', פסוק י' ד', רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? בתנך? אומות שלמות. והיו לי לעם. ושכנתי בתוכך. זאת אומרת, אנחנו בינתיים עם השם. שאר העמים אינם עם השם. אבל עתיד לבוא, יהיה מצב כזה, שיבואו גויים רבים, והיו לי לעם. ואף על פי כן, ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלך אני אלייך. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, נצטרך לעבור בחירה שנייה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא צריך לדאוג, ברגע שאומות העולם יגיעו למדרגת ישראל, אנחנו נקפוץ למדרגה יותר גבוהה, מדרגת כהנים. כן, זה כבר כתוב בתורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וגם הנביאים אמרו, ואתם כהני השם תיקראו. ומה עם הכהנים שלנו? מה עם הכהנים? יגיעו למדרגת כהן גדול. ומה עם הכהן הגדול? סופרמן. סופרמן. כן? הכל מתעלה. כן? למה זה חשוב לשמור על ההפרש הזה בין ישראל לעמים? כדי שכל הזמן יהיה עילוי. כן? אם נשארים, אם כל המדרגות משתוות, אז כבר אין כוח שמניע להתעלות. אבל כשנשמר ההפרש גם לעתיד לבוא בין ישראל לעמים, אז ההתעלות היא עד אינסוף. אגב, זה קצת דומה למשל לאותה תנועה שנמצאת אצל כמה יפנים הנקראים מקויה. כן? בטח שמעתם עליה, על התנועה הזאת. תנועה שהוקמה בזמנו על ידי פרופסור אפרים טושימה, ונמשכת על ידי דוקטור עקיבא ז'ינדו. קבוצת יפנים, מונה כמה עשרות אלפים, שמבקשת מעם ישראל לעזור להם להיות יפנים טובים. כלומר, זה יכול להוות גרעין של איזה מין מצב כזה, של יפן מתוקנת. אז כבר לא מדובר פה על קדושת הפרט, אלא על קדושת הכלל, כשזה יהיה. בינתיים אנחנו בינתיים, האומה היחידה שאצלה התגלתה קדושת הכלל. אבל היעד היא ללמד את הרעיון, כיצד עושים את זה, גם אצל אומות העולם. זה המשמעות של ונברחו בך כל משפחות האדמה, שגם הם ילמדו מהי קדושת הכלל. בינתיים מה שאנחנו רואים בשטח, שיש איזושהי התעניינות של אומות העולם בנעשה בעם ישראל. למשל, היה לפני כמה שנים, נשיא של מדינה אפריקאית, מדינת קמרון, שביקש להפוך את כל אומתו לבני נוח. האמת היא, הוא רצה לגייר את כל אומתו, אבל גם הרבנים וגם משרד החוץ אמרו לו לא. הרבנים אמרו בגלל שאנחנו לא מגיירים אומות, ומשרד החוץ בגלל הגזענות. אז, אבל שאל אותו נשיא, ומה איתי? אמרו לו הרבנים, כשלא תהיה נשיא. כן, כי אולי יש לך אינטרסים לקבל נשק במדינת ישראל וכדומה. רק שלא תהיה נשיא, נוכל גם לדבר על גיור. אבל יש בהחלט תופעות כאלה, היו בלתי אפשריות לפני שקמה מדינת ישראל בכלל. כלומר, דווקא התקומה של האומה היא זו שמאפשרת לחשוב הלכה למעשה על דברים כאלה. יש בכלל ארגוני בני נוח רבים. אני רוצה לספר לכם על איזה גוי עובד עבודה זרה מפורסם, שמנהיג את העדה הטיבטית היום בעולם, ביקש לפגוש בזמנו את הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', אתם העם היהודי חוזרים מן הגלות. אז אנחנו הטיבטים לעומת זה יוצאים אל הגלות. כן? מאז שחרבה המדינה הטיבטית על ידי הסינים, אז התחילה הפזורה הטיבטית. אז תגיד לנו, כבוד הרב, מה הסוד? איך מתקיימים בגלות? מה הטריק? הפטנט? שתיים, מה אתם יודעים על סוד הנפש? אמר לו הרב, כיוון שהרב הוא יהודי, אז הוא עונה בשאלה כמובן, הוא אומר, אני לא מבין מדוע אתה שואל אותנו. הרי אנחנו עם כזה קטן, יש כל כך הרבה עמים גדולים שאתה יכול ללכת לשאול אותם את השאלות האלה. ענה לו אותו גוי, מפורסם היום, אתם יודעים למה, כן, עד הלי למה, אתם יודעים למה הוא מפורסם? כי הוא קיבל פרס נובל לשלום, זה ההוכחה שהוא פושע מלחמה. כן, כן, ודאי, מדוע הוא קיבל פרס שלום, פרס נובל לשלום? בגלל שהוא הרשה לסינים לשחוט כמה מיליונים מבני עמו. זאת אומרת, הוא אמר, אתם לא מגיבים, יורים עליכם, אתם לא עושים כלום. אז אדם כזה, ודאי, קבל פרס נובל לשלום, לא חשבת, אבל זה פשע מלחמה. טוב, על כל פנים, הוא אמר לרב, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכן יודעים מי אתם. כן? כלומר, הקולות האלה מתחילים להישמע בעולם, מתחילים אומות העולם גם להתעניין בנו. לכן, הייתי אומר שמה שעתיד להיות, זה שבקרוב, מלבד כל ההתעסקות שלנו בהלכות התלויות בארץ, והלכות צבא ומלחמה, והלכות סנהדרין, והלכות מלכות וכדומה, הלכות בית המקדש, יצטרך גם להתחיל לחשוב ברצינות ולא בילדותיות, על כל מה שיש לנו ללמד את אומות העולם בתחום ההלכתי, ועוד יותר בתחום הרעיוני, רוחני, מוסרי. ואז חג הסוכות יוכל אולי באמת להפוך להיות מה שכתוב בנביאים, שיבואו מכל משפחות האדמה ועלו והשתחוו לשם צבאות ולחוג את חג הסוכות במהרה בימינו, אמן.